אוונגליסט מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם ירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, כאן בירושלים ומוישי כאן בבני ברק. היום חל היוצאת של מרן רבי יהושע מוישה לב דיסקין, הפרסקרוב. אנחנו נקדיש התוכנית לדמותו בתקופת חייו, לרובע המוסלמי שבו הוא חי למעלה מ-30 שנה. נדבר עם הרב נחום סילמן שהוציא ספר גדול ומיוחד למעלה מ-700 עמודים על דמותו של המריל וגם מנהגים שלו. נרד לרובע המוסלמי, ניפגש עם יהודים שגרים שם. וכיום חיים ברובע המוסלמי בעיר העתיקה למעלה מ-100 משפחות. הגאון רבי יהושע לב דיסקין המהר"ל, אחד מתלמידיו של הגאון מבריסק, הייתה בידו חזקה של נאמנות מדי שנה בשנה. עם תום עונת הגשמים, כשאבשה החיטה בשדות, היה הגאון יוצא בלוויית תלמידיו לקצור חיטים למצע שמורה. את החיטים היו בוררים, בקפידה מניחים בשק נקי, ואותו תלמיד תלת השק על וב שהשתלשל מהתקרה של חדרון מיוחד, החק ממגע של יד אדם ורטיבות. את החדר נעלו עד לפרוס חג הפסח, ואז בירו שנית את ותחנו אותם ואפו את המצות. והיה אותו חדרון סגור, המפתח שלו היה נתון בידיו של אברך, והיה נאמן לרב מבריסק ששומר על החיטים למצות. והנה חלה התלמיד ונפטר. וכיוון שנפטר עבר המפתח לרשות אשתו, והיא תרודה באבלה והילדים מרקים, ומי יודע, אולי נפתח החדרון, אולי הגיע המפתח לידי הילדים, אולי משמש החדרון למשחקים. ביקשו התלמידים להוציא את השק החיטים ולהעביר אותו לבית של אחד התלמידים האחרים. שמע זאת הגאון מהמרים דיסקין ועצר באדם. חיטה שמורה מנהג ותיקינו, אבל כשתתייצב בפני אלמנה ותבקשו ממנה לפתוח את החדרון, תיזכר בחזקה של בעלה וצער של אלמנה, זה עבירה מדורייתא. התלמיד היה שכנו, מקורבו של סבא רבא שלי, הרב ינקב גליס, ינקב מנקר. וככה יש שם מלא סיפורים על המהר"ל דיסקין, את זה תקראו בספר, וזה אנחנו נדבר יותר מאוחר עם הרב נחום סילמן. רבי משולם פייביש הלוי אלר מזברז, האילו מזבריה, היה מאדמו"רי החסידות בתקופה הראשונה, מחבר אחד מספרי החסידות הראשונים, יושר דבר אמת. הספר הזה הוא ספר קטן, ספר מיוחד, אבל ספר שאומר המון על החסידות. כשאנחנו מדברים על רבי משולם פייביש הלוי אלר, הוא נולד בשנת תקב"ב, תבינו ממתי הספר הזה. הוא היה מיוחס לרבי יום טוב ליפניק אלר, בעל התוספות יום טוב, ולמקובל רבי שמשון אסטרפולי, בעל הזרע שמשון. אביו רבי מוישה שימש אב בדין, ואחיו המבוגר היה גם כן רב שחיבר מספר ספרים. הספר הזה היה די נדיר ודי נעלם. ממלכת עוז והדר, הם לא ישו בשקט, אנחנו דיברנו איתם לפני כמה זמן, ומאז הם מוציאים דברים. והנה הוציאו את הספר יושר דבר אמת, שמחה גדולה בעולם החסידות. ערב טוב ולילה טוב, הרב חנוך דרינגר.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב למאזינים. אז קודם כל נגיד את השם של הספר, הוא יושר דברי אמת.
יושר דברי אמת.
זה שם הספר, ומשהו מאוד מאוד מעניין, כמו שהזכרת, רבי משולם פייביש מז'יבריז', הוא היה דמור גדול מראשוני החסידות, היה תלמיד של המגיד מזלוטשו. והספר שלו התחיל, הספר של דברי אמת, הספר היחיד שהוא כתב, היה כתויה פעם אחת, שנה אחת, בראש השנה, בחג השבועות, עם המגיד מזלוטשו. ובהפסקה בין התפילות, המגיד מזלוטשו התחיל להגיד דרוש ארוך ומאוד מאוד עמוק בתורת החסידות. ובין התלמידים שישבו והקשיבו, אז הרבי משולם מזבריג' הקשיב את הדברים, שמע אותם, ואחר כך הלך, כתב, ומזה יצא ספר יושר דברי אמת, מהתורה הזאת שם, מהרבי שלו, התורה העמוקה הזאת עם המגיד מזלוטשוב, זה היה הבסיס שממנו יש את הספר הנפלא הזה שאנחנו כעת רואים מול העיניים.
וזה ספר שיצא, מהדורה הראשונה יצא מתי במונקש, לפני, אני יודע, ב-1905, ככה ראיתי את התאריך הראשון של הספר שיצא אז במונקש.
כן.
הוא ספר כנראה שהוא מאוד מיוחד, כי יש בכל מיני מקורות דברים על הספר הזה, שהוא ספר שהוא מוביל גדול בהבנה של תורת החסידות.
נכון, נכון. הספר הזה תפס מקום של כבוד בכל יסודות החסידות, והרבי המחבר, רבי משולם פייביש נפטר לפני שהוא הגיע לגיל 90, כך שאם היינו, אם היה ממשיך וחי עוד הרבה שנים, ודאי שהוא יוצא ממנו עוד הרבה ספרים והרבה תורות. וכמו שאמרת, הספר היה באמת בסיס לכל הרבה מאוד ספרי חסידות, מחולק לפי קונטרסים. קונטרס ראשון, קונטרס שני, קונטרס שלישי, ומי שרואה באמת הספר של עוז והדר, השמן מאוד יש להגיד, קרוב ל-400 עמודים, שבאמת יש גם את המפתחות לכל נושא, איך לומדים קבלה לשמה, אני ככה מסתכל מתוך, מתוך הנושאים, בשבת מתגלה שורש הנבראים, כל אדם מרגיש את הערת הימים כפי דרכתו, על ימים טובים, על ימים נוראים, אדם שמופשט מגשמיותו יש לו הכרה בקדוש ברוך הוא, וכן הלאה והלאה, ממש נוגע בכל הדברים שהחסידות עוסקת בהם, נוגע בהם, ואנחנו בעוז והדר הוצאנו את הספר, כמובן עם מנוקד, עם פירוט, ביורים והערות, ציונים ומקורות, אור חדש.
טוב, אני לא שואל למה החלטתם להוציא את הספר הזה, כי כל ספר שיוצא אצלכם בעוז והדר הוא עם פאר, ומובן למה מוצאים אותו.
לא, אצלנו כל ספר שיוצא, שואלים איך יכול להיות שעד היום לא הוציאו אותו.
ספר פנים יפות זה גם כיוצא אצלכם?
נכון, נכון. ספר פנים יפות זה גם ספר קדמון מאוד. כמו שבשער הראשון, כמו שאומרים, כתוב ספר, חלק שלישי מספר ההפלאה. חיבר אותו רבי פנחס הלוי איש הורוביץ.
בלפלוי.
בלפלוי, שהוא היה תלמיד של המגיד מזריץ'. אז גם כן, שאנחנו מדברים על הרבה מאוד שנים אחורה לתחילת תורות החסידות. וגם כן, יש ממש, כמו שהחתן סופר היה תלמיד של פנחס הלוי הורוביץ, הוא אמר על הספר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. כאילו כך הוא התבטא על הספר הזה על פנים יפות.
אני רוצה לספר לך שהוא טמון בפרנקפורט, ואני הייתי על ציונו. זה בית הקברות, הכל הרוס, לא נשאר שם שום דבר, חוץ מהמצבה שלו, ובקצה של בית הקברות יש עוד מצבה אחת קטנה, האמא של החתם סופר, שגם היא קבורה באותו בית קברות, ומצבה גדולה, מכובדת. הרבה יהודים שמגיעים לפרנקפורט, חוץ מה שהולכים לבית הקברות הגדול, ששם הקבור בשם של רפואל הירש והאדמו"ר מקרלין, בית הקברות הזה הוא בית הקברות שרק הוא קבור שם.
אז אחת הסיבות שהספר קרוי פנים יפות, כנראה, כמו שאנחנו יודעים, הוא כתב בספר הפלאה, כתב רבינו, שיש לו פירושים נעים על סדרי התורה. אז משכך אנחנו מסיקים שהוא התכוון לספר פנים יפות, כמו שהוא קרא לו פנים יפות, כי באמת פירושים יפים על התורה, כי באמת ספר מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד, חלק על כל חומש, חלק שמן מאוד.
טוב, אז שוב, אני אומר שאנחנו לא דיברנו כמה שבועות, אז הוצאתם עוד כמה ספרים. עכשיו בכלל, אני יוצא לרחוב, יש מבצע, אבל יש סגר.
נכון, אז לכן אנחנו, כמובן שמתואן סגר, אחד שיבוא לשמיים, ישאלו אותו למה לא למדת, הוא יגיד היה סגר, זה לא תירוץ שיתקבל. לכן חובה גדולה אנחנו מרגישים בעצמנו גם בזמני הסגר, להביא את הספרים לאנשים עד הבית. אני חייב להגיד לך, הרב גליס, אני מופתע, כי הייתי בטוח שבסגר חצי מהעובדים שלנו במחסנים ובמשלוחים נוציא לחלט. נגיד לא צריכים. ובדיוק ההפך. כמות ההזמנות שמגיעה היא משהו שלא נתפס. משהו ממש ממש ממש... מי כעמך ישראל? אומרים לעץ הרע, גם כשתעשה סגר, אנחנו רק נרבה תורה, זה לא יעזור שום דבר.
מישהו אמר לי היום שאחד ילד לשמיים, אז בכניסה לשמיים יש שלט גדול, שם כתוב, למדת בספרים של ממלכת עוז והדר? לשנה ששאלו אותו. תמלא, יש לך בעיה.
נכון, אני יכול להגיד לך, אני כל מקום שאני מגיע לבית של מישהו, למקום, תמיד אני מסתכל למצוא את הספר של עוז והדר בארון, ואז נחה דעתי.
אז יופי, אז פנים יפות, ויש עוד דברי אמת.
נכון, והמבצעים שאנחנו עושים, כמו שהזכרת, אז זה סט תנת ואליהו, המבואר, שלוש חלקים. אני, תמיד שאני זוכר תנת ואליהו, למדו תמיד מוצאי שבת, בבית כנסת, או בישיבה, או בכל מקום, יש תקרח אחד תנת ואליהו, ותנת ואליהו זה תורה שאליהו הנביא למד מהקדוש ברוך הוא. זה משהו מאוד מאוד גדול, מאוד גבוה, המון סודות, המון קבלה. ואנחנו הוצאנו את הספר בשלושה כרכים מבוארים, עם פירוש. וגם אני וגם אתה, הרב גליס, מכירים יהודי מאוד יקר, לא ירשנו לומר את שמו, שלומד כבר שנים רבות תנת ואליהו, והספרים האלה שיצאו, ממש, אפשר להגיד, התנפל. תביא, רוצה את הספר, ללמוד, לעבור, שלחנו מיד תיקונים שיש לו, כי באמת זה סדרה של שלושה ספרים, שאנשים יכולים לקבל אותה ב-100 שקל עד הבית, כולל דמי משלוח, כולל הכל. מי שרוצה לשבת הזו, יכול עוד להזמין.
ורק להסביר לכם, כיוון שאנחנו מדברים ביורצת של מריל דיסקין, במנהגים שלו כתוב שלמד תנת ואליהו כל מוצאי שבת.
אז הנה, ממש זה דבר בעיתו מה טוב.
ממש ככה. אז זהו, זה גם
תנת... והספר השני שאנחנו עושים עליו מבצע עכשיו בימים של הסגר, זה תלמוד ירושלמי. כל מי שיודע גם, התלמוד ירושלמי תמיד היה דפים גדולים, דפים קטנים. אצלנו בעוז והדר קיבל התלמוד ירושלמי, פנים חדשות באו לכאן, תורת ארץ ישראל, בעימוד כמו הבבלי, כך שבן אדם שלוקח את הספר, בעידי שאומרים סילרנצח, זה כבר לומד מאליו, קופץ לו הלימוד.
טוב, אז תלמוד ירושלמי וגם תלת ואליהו, זה הכל עכשיו במבצע.
נכון, אני מציע לאנשים להמשיך להיות קשובים לעיתונות, לפרסומים, כי בשבועות הקרובים הולכים להיות מבצעים מאוד משמעותיים.
דיברנו לפני כמה שבועות על המשנה ברורה, יש גם כמבצע לדבר.
אז הנה, יש מבצע בכל רשת סניפי ראש הרד, סט משנה ברורה, שישה כרכים של עוז והדר, ב-100 שקל, אפילו 99-90 אני חושב. ממש נמכרו אלפי אלפי סטים שנמכרו בשבועות האחרונים. אני חושב שאם היינו יכולים, חשבנו פעם שכבר בכל בית יש משנה ברורה, מי צריך, יש עדיין המון המון מקום למשנה ברורה ולהכניס ספרים, ועם הספר אנחנו צריכים להצדיק את התואר.
יפה, אז ביידיש אומרים און תרוצים.
און תרוצים, כן, שום תרוץ, ומי שרוצה באמת להזמין את הספרים מתוך הסגר, גם מי שלא יכול לצאת מהבית, יכול לחייג 1-800-22-55-66, אני אחזור על המספר, 1-800-22-55-66, 24 שעות, מתקשרים, הספרים מגיעים הביתה, לימדו ותחי נפשכם.
תלת ואליהו ותורת משה אלשיך ותלמוד ירושלמי, זה המבצע עכשיו.
תורת משה אלשיך זה כרגע לא מבצע, יש אותו בחנויות חדש, יצא עכשיו על חומת שמות כמו טוב שהזכרת. שתי כרכים חדשים על חומת שמות, תורת משה המבואר, גם כן סדרה שהולכת להיות 10 ספרים בעזרת השם על כל התורה. דברים שכמו שאמרנו עד היום אלשיך, ידעו שיש ספר אלשיך עם אותיות רשי כאלה ואחרות, מגיעות באותיות מרובעות, פתוחות, עם ראשי תיבות, עם ביור כל מילה. מה שאנחנו לקחנו עצמנו לחדש את ארון הספרים היהודי, אנחנו עושים את זה צעד אחרי צעד, וברוך השם, להוסיף ספסלים בבית המדרש.
בכלל, לקראת פסח יש גם מבצע של ארונות ספרים.
בוודאי, כל הקורות הבית ישמחו לשמוע שהבעל מביא ארון ספרים חדש הביתה, ולא צריך את הישנים לנרקות.
בדיוק. תודה רבה, הרב חנוך דרינג.
כל דבר גדול, לילה טוב, שנזכה את כל התורה שאנחנו לומדים ליישם ולחיות על פי התורה.
אמן ואמן, תודה רבה.
לילה טוב.
ספר אוהל יהושע, לקט הנהגות והליכות, גאון הגאונים, קודש הקודשים, יחיד בדורו, מאור הגולה, צדיק יסוד עולם וקדוש השם מכובד, השרף מבריסק, מרן רבנו מוישה יהושע יהודה לייב דיסקין, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה עבד בהרבה מקומות, ולומשה, מזריץ', קובנה, שקלוב, בריסק דליטה, ובחית ימיו הגיע לי גם לירושלים, עיר הקודש ירושלים. ספר ענק ומיוחד, חדש, 713 דפים. ספר מאוד מיוחד שהוציא הרב נחום סילמן על גאון הגאונים, הרב מבריסק, שאנחנו ביורצייט שלו. שלום וערב טוב, הרב סילמן.
ערב טוב, רב ישראל, לך ולכל המאזינים.
תודה. ספר מאוד מאוד מיוחד. אני מרגע שקיבלתי אותו לא יורד משולחני. ומשתי סיבות. ראשית, כי הוא מעניין. יש בו המון חידושים והמון דברים מעניינים. שנית, כי סבא רבא שלי היה אחד המשמשים שלו, גר למטה, הוא גר למעלה.
רבי ינקל מנקר.
כן, רבי ינקל מנקר. רבי ינקל מנקר שהיה גר למטה והוא היה גר למעלה. ובספר הזה יש המון דברים, המון הלכות והנהגות, ורציתי לעבור איתך על כמה דברים מתוך הספר. דבר ראשון, מצאתי גם שם סגולות, הלכות תלמוד תורה, מצאתי סגולות התורה, לימוד מסכת מידות כסגולה להינצל ממוות. ולימוד סדר זרעים כסגולה למי שיצא מדעתו. כל מיני דברים, כל מיני דברים שנמצאים מתוך הלכות תלמוד תורה. אבל אני רוצה לעבור איתך על ההנהגות שלו, וזה אחד מהדברים המעניינים, זה ההנהגות של הרב אמר דיסקין. הרבה הרבה מדברים על הנהגות, ואני לא יודעת כמה יש להם מקורות. אתה אספת מקורות אחד לאחד. אז בוא נתחיל דבר ראשון עם סדר היום שלו. איזה פתקה, איזה שנמצאה, אז בוא תספר לנו מה זה סדר היום.
כן, הפתקה הזאת נמצאה בישיבת אוהל מוישה, שהייתה בעיר העתיקה, ששם, כמו שסיפרת, בסביבות האזור שם, הסבא שלך רבי ינקל מנקר היה גר, והישיבה הזאת הייתה משכנו של רבי יהושע לייב.
כן.
עכשיו, האמת שבפתקה אין חתימה של רבי יהושע לייב דיסקין, הוא לא כותב את השם שלו, אבל הוא כותב סדר היום. ראשית כל, כל מי שרואה את סדר היום מבין שמדובר בסדר יום של אדם גדול. זאת אומרת, זה לא איזשהו עבריך שישב וכתב סדר יום. רואים שזה סדר יום של אדם גדול שכל שנייה ושנייה מדדה. יש יהודי יקר מלא כבוד שרכש את הכתבי יד האלה, קוראים לו רבי אליעזר דן רלבג. הוא נושא את השם של רבי אליעזר דן רלבג, שהיה בן דודו של המהר"ל דיסקין. והוא בלמעשה כמעט נצר אחרון למשפחת דיסקין. והוא רכש את הכתבי יד האלה, והוא שלח אותם לבן אדם מאוד מומחה בהשוואת כתבי יד, שהוא אסף כתבי יד מהר"ל דיסקין מכמה וכמה תקופות, והוא השווה את זה ב-100%, שאין כל ספק שזה מהר"ל דיסקין, אם זה בקווים ובלמד ובעין ובכל הצורות של הכתיבה, התברר מעל כל ספק שזה סדר היום של מהר"ל דיסקין. עכשיו, זה סדר היום שאנחנו רואים גם שזה סדר היום שהוא כתב אותו בארץ. הראיה זה שהוא הולך לפי שעון ארץ ישראל, מה שנקרא הרבי של זייגר, כן? השעון המפורסם שהיה מוכר דווקא בארץ. ואנחנו רואים שבאמת כל דקה ודקה הייתה אצלו מחושבנת עד לרגעים ממש. משהו מאוד מעניין, שארוחת בוקר הלכה בסביבות חצי שעה. אז לכן זה שזה לא רק ארוחת בוקר, כי אני משאל לו אולי איזשהו סדר לימוד תוך כדי הארוחה ועוד כל מיני דברים. אבל חוץ מזה אנחנו רואים שכל שנייה ושנייה מדודה ממש לרגעים.
אז מי שרצה לקרוא לדעת הסדר היום של מר"ל דיסקין, בספר מסודר, גם מבואר וגם יש למטה כל מיני הוכחות, דברים מעניינים.
עם השוואות.
השוואות, בדיוק. עכשיו, בספר יש את העניין של חישוב של נצח חמה. לאיזה מסקנה הגיע מר"ל דיסקין?
האמת זה סוגיה עמומה, כאילו... היו כמה שדיברו עם מר"ל דיסקין בנושא הזה. במיוחד זה היה הרב שפיצר שכתב את ספר הנברשת. הוא זה שדיבר עם מר"ל דיסקין בנושא הזה, והוא הבין ממנו שהולכים בעיקרון לפי הנצח האסטרונומי, זאת אומרת בניקוי הערים, לא מה שנראה. ככה הוא הבין ממנו. אבל עדיין צריכים לשובה שם בהערות, שיש כאלה שאומרים שרק מר"ל דיסקין דיבר איתו כמסע ומתן באלמה, ולא כמסקנה למעשה. אני באופן אישי לא הגעתי למסקנה, ואני גם לא מתיימר להגיע למסקנה, כי אני יודע שהרבה מתווכחים בכלל בנושא הזה, וגם בשיטת המהר"ל דיסקין בנושא הזה, האם דברי המהר"ל דיסקין שנאמרו, הם נאמרו כהכרעה למעשה, או כנידון וכצדדים.
אז גם אצלך בספר אין...
אין ממש
הכרעה. אין הכרעה, אבל יש את הצדדים מכל הסוגים, כל מי שאמר ושאמר שמה.
בדיוק, כל מי שאמר וכל מי ששמע ממנו ו...
עכשיו, עניין של תפילה, מה שראיתי בספר שלך, מאיפה נולד השם משה?
כן, משהו מאוד מעניין. הרי השם המקורי של המהר"ל דיסקין הוא יהושע יהודה לייב. אגב, היה לו סבא שקראו לו לייב, רב לייב איבייר, סליחה, רב לייב חוסיד קראו לו, הוא היה אבי אבי ורבי בנימין.
כן.
והיה לו סבא רבא שקראו לו מוישה, אבל לא קראו לו על שם סבא רבא, קראו לו יהודה יהושע לייב. ובהמשך החיים הוא חלה מאוד. והמקרה הזה היה בפרשת שמות. ואז הוא היה הרב של העיר שקלוב, וסמוך לעיר שקלוב, מי שקיים כרב, היה המלבים. אגב, המהר"ל דיסקין הקפיד מאוד שלא יקראו לו המלבים, אלא הגאון מלבים. כי המילה מלבים היא ראשי תיבות, מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל, אני חושב.
כן, כן, נכון.
ואם כן, כשאומרים,
כן, כן, נכון.
אם כן, כשאומרים מלבים, פירושו שקוראים לו בשמו מלבים. אז צריך את תואר הרב. אז לכן המהר"ל דיסקין מאוד הקפיד שיקראו לו הגאון מלבים לכל הפחות. והייתה ידידות גדולה ביניהם. וכיוון שהמלבים היה מוכר מאוד בחוגי הרופאים והמדענים, כיוון שהוא עצמו בספרו המלבים כולם רואים ש... כי ידיו רב לו בכל החוכמות והמדעים, אז ממילא הוא השאיר, היה לו ידע ברפואה, ובשאר הפתרונות לדברים כאלו, אז הזעיקו את המלבים, הגאון מלבים, סליחה, שאולי ינסה לעזור, כיוון שהמצב של המהר"ל דיסקין היה לא קל, הוא הרגיש מאוד לא טוב, והמלבים הזעיק רופא מיוחד מבינה, שהיה רופא מומחה. הרופא הזה ראה שיש לו מים בריאות, ואמר לגאון מלבים שעמיו ספורים ממש. ממילא גאון מלבים שקרא לכל הציבור לתפילה, ושם בהתייעצות יחד עם הבן שלו רב יצחק ירוחם דיסקין בנו יחידו, הוחלט ביהי רצון שאומרים אחרי תהילים להוסיף את השם, לשנות את השם ולהוסיף את השם מלבים, את השם, סליחה, משה. והשאלה למה, אז נאמרו בזה שני הסברים, שניהם נאמרו על ידי המלבים. האחד, שכיוון שמשה זה התפשטות של משה בכל דור. כידוע מה שמובא בזוהר ובספרים רבים, שבכל דור ודור, הגאון של אותו דור והיחיד שבדור, צדיק הדור, הוא התפשטות של משה רבנו, כמו שמובא בזוהר, המילים התפשטותה דמשה בכל דור ודור. וכמו שגם הגמרא אומרת, משה שפיר כי אמר, שהכוונה למורה שבכלל לא היה שמו משה, אלא כיוון שהוא הגדול שבדור, הוא מזכיר את משה. לכן ממילא, מאוד עולם את המהר"ל דיסקין שיוסיפו לו את השם משה. והסיבה השנייה, כיוון שזה היה בפרשת שמות, שאגב גם היורצייט שלו ברוב השנים חל בסביבות פרשת שמות.
נכון.
אנחנו עכשיו בפרשת וירא, לפעמים קצת קודם. על כל פנים, כיוון שזה היה בסביבות פרשת שמות, אז המלבים אמר שמשה רבנו הרי ניטול מן המים, כי מן המים משיתיו, לכן הוא נקרא משה על ידי בתיה. ומילא, כיוון שפה הוא חולה בסכנה שיש לו מים בריאות, ומילא נוסיף לו את השם משה. ובאמת, התפיות עברו, והמהר"ל דיסקין חי אחר כך עוד כמה עשרות שנים, ועלה לירושלים, ואחרי זה היה רב בריסק. נוספו לו עוד כמה עשרות שנים, השם משה אז נוסף לו.
מעניין. אני, יש, אתה יודע שבבוקרשט, יש בית הכנסת של המלבים, כי היה תקופה שהמלבים גם היה שם.
כן, שם הוא נלחם עם המשכילים מאוד, והמהר"ל דיסקין מאוד מאוד הוקיר לו טובה על המערכה שהוא נהיה באותה תקופה שם.
דרך אגב, יש לי בבית נח שכתוב על זה מאיר לייבוש מלבים שליטה.
וואו.
שהוא עצמו נדפיס משנת תפריש למד דלד.
הוא נפטר בתפריש מן כמדומני.
כן, כן, נכון, נכון. עכשיו, יש חלק מאוד נעים בספר, זה הקטע של הוא הולך למקומות קדושים, אז הוא מגיע גם למערת המכפלה, והוא מגיע לשמעון הצדיק, הוא שולח אנשים לתפילה גם בשבת על קבר של אור החיים.
כן.
וזה... משהו מדהים, משהו מאוד מעניין.
מדהים ומעניין ומחודש, כיוון שדבר ראשון אנחנו יודעים שלא נוהגים לפקוד קברי צדיקים בשבת. וגם אם נוהגים, אז יותר קברי צדיקים שנמצאים במקום מבודד, כמו לדוגמה מירון ודברים כאלו, אבל לבית אלמין, צפת כזה גדול כמו רב הזיתים, אבל כשהיה תלמיד חכם חולה, הקרוב משפחתו, זה היה רבי גרדן רלבג, אז מר ליזיסקין שלח תלמידי חכמים להתפלל על קבר האור החיים בשבת, ממש כך, תראי. זה דבר שכמעט ולא מקובל.
נכון, וזה חידוש, חידוש מאוד גדול העניין הזה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על קברים, אז העניין של קבר דוד המלך. וזה לכל אלה שמסתפקים ושואלים שאלות על הקבר, כן הקבר, לא הקבר, אז אצלך יש עדות שאותם שני הצבאים, מה הסיפור שם?
כך, היו שני צבאים, אחד היה שמו, שתי מיטה נכון, זה היה אבא ובן, ששייכים למשפחת פורייף, שאז אב אחד הצאצאים שלהם, זה היה רב ישראל פורט, שהוא היה רב בקליבלנד, הוא היה רב נודע ומפורסם שם. אותם צבאים היו, עבדו בשיפוצים מטעם השלטון העותמני באותה תקופה. אבל הם עבדו בשיפוצים ותחזוקה בצבע ושאר הדברים, בסביבות הקבר, אבל למטה לא נתנו להם לרדת אף פעם. היה פעם אחת שהיה איזשהו חג, והשומר שיחדו אותו משהו כזה, ונתנו להם להתגנב. ושם הם ראו ממש סימנים שמעידים על הימצאות קבר דוד. בכמה וכמה סימנים שממש מראים לה לכל ספק שזה שם קבר דוד המלך. הם באו וסיפרו את זה למעריל דיסקים את כל הממצאים, וזה בהחלט חיזק את ההשערה, ולא את ההשערה האמת, הידיעה הבטוחה ששם זה קבר דוד המלך. ובנוסף לכך, המעריל דיסקים בכלל לא היה צריך עדות, כיוון שהמעריל דיסקים אמר שכל הקברים המצויים בידינו שמקובלים בשם העריל ובשעה בשם מה שמקובל דור אחר דור פה בארץ, כל מי שבא להפיל ספש בנאמנות שלהם, הוא התבטא כלפיו במילים מאוד קשות, שוטר, רשע וגס רוח. כיוון שאם במשך כל הדורות באו והמקומות האלה היו מקובעים כמקום תפילה, באים אנשים ובכל מיני ראיות, גם אם הם נכונות, בכל אופן אמרים דיסקים סבר שהמקומות שמקובלים בידינו אין להם שום אפשרות להעביר אחרים.
עכשיו, כל הסיפור הזה של דוד המלך, התיאור של המכתב של רב רפפורט, הכל נמצא אצלך בספר.
כן, כן, כל התיאור הארוך, כולל דברים שהתגלו לפני זמן מעט, כולם נמצאים שם בספר.
עכשיו, יש אחד מהדברים שעניין אותי במיוחד, זה שהוא מגיע לארץ ישראל בחטא לחודש מנחם אב תפריש למדזיין, לפני שהוא מקריחת לירושלים בעוד במושבה מוצא, הוא ביקש ללבוש את הבגד הירושלמי.
כן.
מאיפה זה לקוח התיאור הזה שהוא לבש, ביקש ללבוש את הקפטנו, את הבגד הירושלמי?
זה מובא בכמה מקורות, גם באחד הספרים של אפשר להיות של ולי ומרגליות, שהיה, הוא שמה את זה מרב, אני חושב, מרב מוישה בלי, אני חושב, או מאחד במשפחת זוי, שהם מאוד קרובים איתו, וגם בספר של בן ציון ידלר, בטוב ירושלים, כל אחד מביא שגרסה קצת אחרת איפה זה היה, יש כאלה שאומרים שזה היה ליד מוצא, ויש כאלה שאומרים שזה היה כבר בתוך ירושלים, בשכונת אבן יעקב, עיקר הקפידה לפי הסיפור השני, זה לא להיכנס לירושלים שבין החומות, אבל השטח של העיר ירושלים אולי כן. אבל בכל אופן כן, דבר מאוד מעניין שאת הבגדים הוא לא הסכים להיכנס לירושלים לפני שהוא מקבל את הבגדים של ירושלים. ומה שמאוד מעניין, מה שהיה עם בריס קרוב, רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, שאגב בריס קרוב היה דואג מאוד שיקראו למעריל דיסקין לבריס קרוב. זאת אומרת, הוא אחר שהבריס קרוב האמיתי זה הרב שבריסק, והוא יותר התפיד שקראו למעריל דיסקין לבריס קרוב. בכל אופן, מי שהיה הבריס קרוב, רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, שהגיע לירושלים, אז הייתה קבוצה של ירושלמים שבאו והביאו לו את הבגדים האלו בכניסה לירושלים במוצא, ורצו מה שנקרא שההיסטוריה תחזור על עצמה, שהרב של בריסק שמגיע לירושלים גם מחדש ילבש את הבגדים של ירושלים. אבל הרבי בריסק סירב, לא רצה. לפי מה שהסבירו, שכיוון שיש הבדל לתקופת המעריל דיסקין למאה שנים אחר כך, כשהמעריל דיסקין הגיע לירושלים כולם לבשו את אותם בגדים, בין הספרדים ובין האשכנזים, כמו שאתה עוד הכרתי את הדמויות, נכון, הספרדים והאשכנזים כמעט היו באותם בגדים,
נכון,
מבחינת הצבע,
הקפטן, הקומבז'.
כן, כן. אבל אבל בתקופת הרב מבריז כבר ירושלים כבר הייתה, הרב מבריז כבר כוונה לב של הרבה אישית, ירושלים כבר הייתה מלאה באוכלוסים שונים ועדות שונות וקהילות שונות, עם מילה כבר זה היה פחות טעם שהוא ייבש את מגדי ירושלים בדווקא.
אבל היה הרב דושינסקי למשל, גם כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא ירד מעונייה ביפו, הוא נשאר שם, הוא חיכה שהביאו לו מירושלים את הבגדים הירושלמים. וזה אני יודע מאח של אבא שלי שהיה איתו ביחד באותה נסיעה, באותה ענייה, הוא היה איתו ביחד ביפו עד שהביאו מירושלים את הבגדים הירושלמים.
את הבגדים, כן, הוא תמיד גם בתמונות רואים אותו לבש את
נכון,
את הבגדים הירושלמים.
נכון. עכשיו, יש לך בספר העניין של קדושת ירושלים וארץ ישראל. כמה חשוב לגור בירושלים העתיקה? כן, אז מה החשיבות הזאת של לגור בירושלים העתיקה?
אז כך, כי ירושלים האמיתית היא ירושלים העתיקה, ירושלים שבין החומות. יש את המדון המפורסם, האם כל מקום שנגיד מה שאנחנו בפורים קוראים לו ירושלים, שאנחנו קוראים בו את המגילה בתקרב, האם זה גם ירושלים או לא ירושלים. אז, אבל בכל אופן, המערי דיסקין עצמו השתדל לגור דווקא בעיר העתיקה. אבל בכל אופן זה לא מנע ממנו לגמרי בתקופה שהוא לא הרגיש טוב, והוא היה צריך להחליף חדר, כיוון שבעיר העתיקה הכל היה תפוף והאוויר היה מחניץ, אבל הוא היה צריך לנסוע לשכונת קרן, שהיה את השכונה המרווחת יותר, ושם הוא היה תקופה, אפילו תקופה קיץ שלם אני חושב שהוא היה.
היה לילה אחד שהוא ישן בימין משה, לילה אחד שהוא ישן בימין משה, ואז היה שם לא רחוק משם הייתה הרכבת, ובבוקר מוקדם הוא שמע צפירות של הרכבת, אז הוא קם בבעלה והוא רץ החוץ, היה בטוח שזה צפירה של המשיח הגיע, תקיעה של הגאולה. אז אמרו לו, לא, זה רכבת, זה עוד לא הגאולה, זה הרכבת. אז אומרים, ככה אני לא נשאר פה, חוזר חזרה לעיר העתיקה.
מעניין מאוד, אני שמעתי את הסיפור של הצפירה של הרכבת, אבל לא ידעתי שזה היה בשכונת ימי משה.
זה היה בימי משה. אני יודע כסיפור משפחתי. דבר נוסף שצריך מצאתי בספר, אני מכיר את הסיפור הזה מתוך המשפחה, הפיוט של מי אדיר לשיר קודם החופה, שהגיע לחתונה ולא היה מי שישיר מי אדיר, אז הוא הלך ואמר שיקראו לו כשיבוא זה שידע לשיר את מי אדיר, הוא יבוא חזרה. הוא הלך הביתה, הוא לא עשה את החופה עד שלא ימצאו את מי שישיר את הפיוט מי אדיר. זה גם שאני מצאתי אצלך בספר, כי הוא המנהג ישראל במירת פיוט מיידיר קודם החופה.
בכלל המנהגים היו קדושים אצלו. גם כשהוא היה רב של בריסק, אז הוא השתדל מאוד שלא לשנות מהמנהג, כיוון שבריסק עצמה הייתה עיר שהיה בה כמעט 400 שנה רבנים, החל מהבח שהיה רב שם, ובא לברכת הזבח ועוד כמה גדולי תורה, והוא מילא את מקומם. הוא היה רב אחד, זאת אומרת, הוא היה הרב של בריסק, אחריו היה אבייס הרייבי, ואחריו רב חיים, ואחריו רב יצחק בריסק הרוב, הם היו ארבעת הרבנים האחרונים של בריסק. אז כשאבייס הרייבי, כשאמרי דיסקין הגיע להיות הרב של בריסק, אז הוא הקפיד מאוד שלא לשנות מהמנהגים שם. כאשר היו שאלות שהוא חשב אחרת מהמנהג, אז הוא לא רוצה, מצד אחד דעתו הייתה אחרת, מצד שני הוא לא רוצה לשנות את הנהוג בבריסק, כזה היה נוהג להפנות את זה למורי ההוראה שמה, כדי שהם יורו כפי מה שמקובל בעיר. אבל לפיו הוא לא יכול להוציא אחרת, אבל הוא גם לא רוצה לשנות. זה הקדוש אצלו, המנהג.
בהחלט, זה לאורך כל הספר, בכל ההלכות בהנהגות, יש שם הרבה מנהגים והרבה דברים מעניינים, שכמו שאמרת, הקפיד מאוד על כל מיני הנהגות. יש שם גם דברים שהם חוץ מהנהגות. פתחתי בלכות ציצית. יהודי אחד שהיה חשוך בנים, בא לפני המריל, ואמר את הצורות שיש לו, יעצו להחליף את הארבע כנפות שלו ואת הציצית. ועבר זמן קצר ונפקד בבן זכר. אז למאזינים ששומעים אותנו, הנה הצעה מעניינת מהמריל דיסקין, מזוג שאין להם ילדים, שהבעל יחליף את הארבע כנפות שלו ואת הציצית. ויש לזה למטה כתבת המכסה לאוהל, זאת אומרת המקורות, מאיפה שמעת, מאיפה הבאת את
מאיפה כל דבר,
כל סיפור. כמה שנים את עובד על הספר?
3 שנים למקוטעים, עם הפסקות, גיחות קצרות לאגדות של פסח.
כן, אפשר, ברור, איך אפשר בלי אגדות של פסח, כל שנה אגדה חדשה. ואנחנו משתדלים כל שנה לדבר על האגדות החדשות, בעזרת השם גם השנה.
בהחלט.
אתה שומר את זה בסוד, על מי אתה כותב השנה?
לא, בוא, אפשר לחשוף.
על מי אתה כותב השנה?
על הבייס הלוי, שהוא ממלא מקומו של המריל דיסקין ברבנות בריסק.
וואה. נחכה בסבלנות. אז זהו ספר אור יהושע, ספר גדול מאוד על מריל דיסקין, שהיום היה יוצאת שלו, 713 דפים עמוסים ומלאים, מעניינים ומיוחדים לסתם לבלבטים, לתלמידי חכמים, מי שעובר כל הזמן, מריל דיסקין נהג כך וכך, אז הנה המקור. תקשו לספר הזה שם, תראו אם מריל נהג ככה, או שזה לא נהג ככה, כי יש לפעמים אנשים ממציאים כל מיני המצאות על שמריל נהג ככה. אז בבקשה, תעבדת קשה כדי להביא את המקורות, שהנה זה ככה נהג המעריל. הרב נחום סילמן, תודה רבה.
תודה רבה לך. תודה רבה לך על השיחה, ושימליץ טוב בעדינו.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה.
כל טוב.
שורות טובות, להתראות. הרבה סיפורים התהלכו מסביב דמותו של רב שלו דיסקין. מעשה שהיה בירושלים, מספר הרב שיימברגר, ביוסף שיימברגר, בספרו עמוד האש. מעשה שהיה בירושלים ורעייתו של רב שי חשין חלתה זמן קצר אחרי שהיא התחתנה במחלה ממארת. שלושת הרופאים המפורסמים בירושלים, דוקטור אופמן, דוקטור אנשיל, דוקטור בופלס, הביאו במושב של שלושתם את דעתם שאין כל סיכוי להחלמה, והרי הולכת למות. התיישו הרופאים, והצער הזה היה כללי בין תושבי ירושלים ותושבי השכונה משכנות ישראל, כי היא הייתה מפורסמת במעשיה הטובים, במידות החסד שלה. והדרשן המפורסם רבי ישראל ביומי למפרט עמד אותה שעה ואמר איתה תפילת וידוי. מבועל רץ רבי שי אל רבינו, רבי שי אל דיסקין, שפך לפניו את מרי ליבו, רבינו הרגיע אותו ואמר לו, התעברי. רבי שי ממשיך ושואל, אולי כדאי בתור סגולה לסדר קידושין, כי היא הייתה בת של כהנת, ועל זה בא שוב התשובה של רבי שי אל,
אני הייתי צריך עם השטחן, חלילה שתגרש, היא תברי. היה זה אור ליום שישי, וביום שני אחרי שבת ידם המיטה, והיא חיה עוד 50 שנה ויותר. רבנות זוננפלד, בנות גרשן רוזנפלד, יש ירושלים, בנערותו הוא חלה גם כמחלה קשה, הרופאים התיישו מהחיים שלו, נכנס אחד המקרובים לרבי שולייב, ורבינו השיב לו בניחותא שהוא יברי. עבדת השואל לא הייתה נוחה, וחזר והציע לרבינו, אולי צריכים לשנות את השם של החולה. ורבינו אמר לו בחזרה על שונו, ואמר לו, אמרתי לך שהוא יברי, ולמה אם כן סתם להטריח, כמה כמה הוא שב לאיתנו. רב שולם אייזנבך בירושלים, חלה אצלו ילד ונתן למות. יוציאו את האם מהחדר שלו, תראה שהילד הולך למות. היא נכפזה ועלתה אל רב שולם, שאלה אותו אם יש לשנות את שם של הילד. שאל את הרבינו מה שמו, אז היא אמרה, חיים אליעזר. הוא השיב לה, אם כך, לא צריך, הוא יבריא וכך היה. היה סיפור עם רב שולם אהרן ורטהיימר, שנכנס דחוף לרב שולם, הבן שלו, ינקף, היה חולה. והיה הוא פרפר אז במה שנקרא גוסס בין חיים ומוות. תנוח דעתך, אמר לו, שבת קודש עצמה היא רפואה. בליל שבת קודש חלה הטבה פתאומית במצב של הילד, והרופאים התפלו. רב שמיכל שפירה בירושלים היה ידוע מאוד, והוא לא היו לו ילדים שהיו מתקיימים. למעלה מעשרה ילדים קטנים שנפטרו כשהם עוד היו קטנים. בסוף הוא מריץ מכתב אז לירושלים, שעורר עליו רחמים, רבנו התפלל עליו והוא זכה לבן אחד, בן ציין. וככה מסתובבים להם הרבה סיפורים על ירושלים, על גדלותו, על ברכותיו. האישה הצדקנית שאין לבלוי בירושלים, מספרת, מעשה בשעת לילה חלתה לפתע הילד הבכור שלה, רבו ישב לוי, וכמו השחר עלה נכפזה אל רבנו, תרם הספיק לעשות את דבריה, ובאה התשובה הנוקבת, הילד יחלים. וכך מספר משה ויינגרט מירושלים, הוא חלה פעם בנו חיים הרש, כשהיה עוד נער קטן, בן 12, והאמא של הילד בא לפני רב שלייב ובכתה, הבן יבריא והקים דור גדול, אמר לה רב שלייב לאמא. הנער החלים, גדל ונשא אישה, ואחרי זה הולידו שני ילדים, חולה, אחד חלה ומת, והוא בן 22 שנה, היו שנזכרו היום בסגנון ברכתו של רבינו, הקים דור ושווק חיים. סיפר פעם רב דוד בארן, מעשה בבנו, רב נוחם בארן, שקיבל בדרכו לישיבת משה שטף דם בחותם שלו, באף. אותו שעה הציץ רבנו החוצה דרך השנב של הבית, וראה את רב נוחם מתבוסס בדם הנוזל שיוצא מאפו. רב שלי פותח את השנב, פונה לרב נוחם בקריאה, תיכנס נע מהר לישיבה ויצר הדם. רב נוחם צעד פנימה ונזילת הדם פסקה. ובדרך אומרים שהרב שלייב כמנהגו טשטש את האירוע הזה, התנצל ואמר, איזה מעשה חשבון בעלמה, הייתי מסתכל ורואה שכל טיפה דם נוספת היוצאת הולכת וקטנה. שיערתי שעד שהוא יגיע בצדיו אל הישיבה, תופסק נטיפת הדם לגמרי. מספרים על אחד שנלקח לעבודות בצבא, הוא סע לחזית, במרחקים עברו ימים, ואשתו קיבלה מכתב של הקצין הממונה על אותה החטיבה, בה שירת הבעל, ובה יאמר כי בעלה נהרג בתפקידו. על סמך זה הוציאה אישה כתב יותר להינשא, אחרי כל הבירורים והחקירות, ועמדה להתחתן עם אחד מחסידי חב"ד. אלא כאשר אותו חסיד שם פעמיו לגויין בעל הצמח צדק, הוא ביקש הסכמתו לנישואים, השיב לו הרבי שאין הוא מצטרף להיתר הזה, אלא אם רבי שועל לייב יצטרף גם הוא, אחרת אין היתר יותר. פנתה אישה לרבי שועל לייב שהתיר אותה מכבלי עיגוניה, ורבינו אמר במקום מתן היתר שתנסה, מעצו לשגר שליח מיוחד לא תאיר בה חי בעלה בתקופת שירותו הצבאי, ולחקור על עקבותיו, ולשליח מתנה רבינו להתעכב בעיר גם בימים נוראים. עם מלאה אחר רצת רבינו, ובצומו של יום הכיפורים, פגש השליח את הבעל הזה חי ונושם בתוך בית הכנסת. זוכר ירושלמי מאוד ידוע, יצא לברינו בעיר שהוא עשה עסקים, ועסקים נכשלו, הוא ברח לחוץ לארץ, אשתו ובניו נשארו, הם מעוגנים בלי מזון ובלי אוכל לחיות, ובלי שום דבר לבית, עקבותיו של אותו אחד לא נודעו, נעלמו, שנים על שנים חלפו ונשום ידיעה עוד אותו בן אדם. כעבור שנים קרה והלב סלנט, בנו של רב שמואל סלנט, עשה את דרכו לעיר פרנקפורט לרגל עסקים, הוא הופתע לפגוש את אותו אדם כשהוא מסב לו בצד הכותל המזרח של בית הכנסת, ושורה אחת עם נכבדי העיר. נתפל על רב לייב כשהוא נמצא את הכנסת, והוכיח אותו על זה שהוא עזב את בני ביתו בלי משען ועל ניתוק כל הקשרים איתם. הוא נבעל וחשש שלא יבולע לו על ידי הפרסום, הוא הזדרז ראשית לידו של רב לייב מאם מרק, עשה אותו שליח לשלוח את הכסף לאישה בירושלים, בצירוף הבטחה שבימים הקרובים הוא ישוב הביתה. דבר הבשורה שהביא רב לי ברלין את לב המשפחה האומללה, ליבה מתמלא חדווה, סידו את הבית, קישטו את החדרים ואת הרהיטים, וציפו מיום ליום שיגיע. ציפייתם הייתה לשווא, תוכלתה ממושכת הייתה למו מחלת לב גרידה, שוב חלפו שנים ואין שום ידיעה מהבן אדם הזה. האגונה השקולה בוכה, הגיעה לבית הגאון שמואל סלן, תשכם וערב, ובני הבית היו עטופים ביגון, אוכלים לחם חסד על שולחן אחרים ואין להם מושיע. מורן רב שמואל סלן תריץ מכתב לרבה של פרנקפורט שהתחכה אחרי כבותיו של אותו אחד. הרב השיב כי אכן עשה האיש הזה זמן מושך בעירו, אבל מכבר עזב את העיר כשהוא נוסע לצרפת. המכתב הסתום הזה לא רק שלא העלה את הסיפור לפצעי המשפחה, אלא עוד העמיק והרחיב את מנת האיסורים והגדיל את השאה של המרירות. הדברים הגיעו עד לפני רב שואלייב. האגונה השקולה הופיעה וגולה לפניו את כל אשר מצא, כל מה שקורה איתה, את התלומה של בעלה, והיא סיפרה לרבנו כמו גם על הפגישות עם רב לייב בעיר פרנקפורט ועל המכתב ששלח הרב, והיא עומדת מבקשת על נפשה שרבנו יחוש להצלתה. רב שואלייב אחרי שמע את כל הסיפור שלה עד הסוף נענה אליה ואמר לה, הדעת נותנת שכיוון שאמר שנוסע לצרפת, הרי נסע לצרפת, ואם לצרפת בוודאי שנסע לפריז. אם כן, משתהה אישה לשמוע צאתי, ממשיך רבנו, שתסיע לפריז ומיד. והוצאות הנסיעה מוסיפה להגיד מה עם הוצאות הנסיעה. ועד הכללי צריך לספק דמי הוצאות הדרך, הוא מרגיע אותה רב שואלייב. האישה פנתה לוועד הכללי, ביקשה את התמיכה לטובת דמי הוצאות נסיעה לפריז, אבל לגבי מודיעו לה שהם בסמכותם להוציא על דעתם סכום כסף בשיעור כזה. היא עשתה את דרכה לביתו של שמואל סלן וגילתה לו כי רב שואלייב היא אמרה לנסוע לפריז לחפש את הבעל שלה. בלי ביתו של שמואל סלן התמלאו התפעלות. הם לא האמינו שזה כזאת עצה נתן הרב מבריסק שהיא תיסע לפריז, על סמך זה שבעלה אמר לידי בפרנקפורט שנוסע לצרפת. הסברה לא נותנת לנו בני הבית שאם הוא אמר שנוסע לצרפת בטח ערים ונסע בכוונה למדינה אחרת כדי לעשות את המקום שלו. וגם אם הוא נסע לצרפת, מי זה אומר שנסע דווקא לפריז? הוא בכלל מוזר שבשלב יפסוק של הוועד הכללי לצאת בעול ההוצאות, אשר התועלת של זה ספק גדול. האומללה לא עזבה, הגניחות והיבבות המושכות עשו את שלהם, ושמע שהבד"ץ רפי בלירסברג עלה בשליחותם של הרבנים אל רב שואלייב לשמוע אם אכן מפיו הטהור יצא העצה, ואם באמת ככה אורה. רב שואלייב כדרכו חזר מלב מילה לדבריו, עדיין נותנת שכיוון שאמר שהוא נסע לצרפת, הרי נסע לצרפת, ואם מצרפת בוודאי שנסע לפריז. הוא בוודאי מסיים רב שואלייב שבת הכללי יישא בעול הוצאות הנסיעה. בפקודת מרן רב שמואל סלן ניתן לבוא ביום הסכום הדרוש מקופת הוועד הכללי והיא נסעה לפריז. האישה שהגיעה לפריז קנתה לה שביתה בבית הכנסת אורחים שבעיר ועיניה כלות אחרי בעלה שנעלם. עברו ימים והגישה תכונה מיוחדת באחד מלומי הכנסת האורחים. הוגד לה כתוב מתקיים באחד מלומות הבית חגיגת חתונה ואף היא הוזמנה להשתתף. ואכן אחר הצהריים התחילו לבוא קרואים ואורחים למיניהם, גם היא תפסה למקום מיוחד. החתן שישב בראש המסובים, חבוש פאר, מחכים לבואו של הרב של סדרת הקידושין, אלא בינתיים נשא האישה הענייה בעלה, מי הוא? החתן. היא מסתכלת, נושאת האישה את עיניה וראה שבעלה זה וזה הוא החתן. תוך התרגשות ומאומה היא צנחה על הרצפה והתעלפה, הוציאו אותה מתוך האולם עד שתשוב לקראתה, בו ברגע קם לפתע החתן ממקומו, ניגש אליה ולחש לה באוזנה מה שלחש. החופה הוא שתה בינתיים, הוא והיא התחמקו דרך דלת זלית החוצה, עזבו שניהם את העיר, הגיעו כעבור כמה שבועות לירושלים, להפתעת כל בני העיר ירושלים.
Yo.
יהודי תימני היה בירושלים שהיה מספק חמר לרבינו לצורך עשיית קיריים לפסח, היה מספק לו את החומר הזה שהתחדשה בכל שנה. הוא גם מביא את החמר בשקים מיוחדים שנקים מכל שמץ משהו שחמץ. מסק שפעם בא תימני לקבל כדרכו את השקים מאת הרבנית על מנת לצאת ולחפור בחומר המיוחד מחוץ לעיר ולהביא את זה לרבינו כדי שיהיה מוכן מבעוד מועד. ואותו זמן היה בזמן של ניסן, שאז הפלחים מצויים במקום הזה שחופרים ומוצאים את החומר הזה כדי להביא אותו לנשות ירושלים לתקן את התנורים והקיריים לכבוד פסח. כשהוא עוד עומד עם הרבנית בחצר ורבנו מחדרו קם וקורא אליו את התימני ואומר לו שהוא אינו מייעץ לו לצאת היום לעבודה. היום אל תלך. שראה בשלב שהוא מעסס בזה, אמר לו רבינו, תשמע, אני אשלם לך את הזכות של היום, תישאר היום בישיבה ותגיד תהילים. שמעתם אני לצע של רב שלב, וכל אותו היום ישב בישיבה ועסק במזמורי תהילים. למחרת נודע בירושלים כי במקום חפירת החומר נתלש ממרומי הר גוש אבנים גדול, ותחת המפולת נקברו חיים כל הערלים שעסקו שם בחפירה, הם וחמוריהם ביחד איתם. רב זוהר ברוורמן, רב זוהר ברוורמן זכה בגורל דירת חינם בחצר שטרויס אשר בדרך שער שכם. הוא נמלח בעצת רבנו עם יתיק מגורו לשם. רבנו לא אמר לו לא פה ולא שם, לא ענה לו. קרבה עונה שמחליפים את הדירות, השאלה הפכה להיות מעשית. ניסה רב זוהר לציע את השאלה שלו עוד הפעם לפני רב שלב, אבל עם הרבה הפתעה שוב הוא לא ענה לו שום דבר. רב זוהר שידע כי אי תשובה של רב שלב גם היא תשובה, עמד וויתר על דירת הקודש, ובמקומו נכנס מי שנכנס משהו אחר, והוא עבר לגור בחצר של רב שלב. עברו ימים, ואסון מחריד קרה באותה חצר. אבן גדולה מאחד מאבני הרצפה משמשת תקרה לבור, לבור שלה של הבית, נקרה מקומה, גלשה לעומק מהבור, ותינוק שהיה בבית ידרדר יחד עם האבן, טבע ומת. לרב שלב היו הנהגות שונות ומעניינות בתוך הבית שלו. הוא היה נוהג תמיד לצייר על פני החלל אוויר את הצורה של האותיות של י' ק' ו' ק', לקיים שיביתי השם לנגדי תמיד. גם כשהיה מדבר עם אנשים או שהיה הולך בדרך ברחוב של העיר, ראו אותו שמנענע את האצבעות בצורה הזאת. בשבת ראו שהאצבעות שלו נחות, והיה אומר בכל מיני שמישהו לוחש, שיביתי השם לנגדי תמיד. משנת גיל ה-13 ועד סוף ימיו הוא לא ישן על מיטה. הוא ישב, הוא למד עד שחטף אותו שינה, ונרדם ככה שישב על מקומו, ואמר שלא עברו עליו שתי שעות בשינה, והוא אף פעם לא החליף את הבגדים ללכת לישון. התפילה שלו הייתה בכוחות עצומים, סגור ומבודד היה בחדר שלו, קולו נשמע בחוץ. לקריאת תורה וברכת כהנים היה נכנס לבית הכנסת אשר ליד הבית שלו, ועד השעות הצהריים לא נתן לאיש לבוא אל החדר פנימה, והיה מכוון להתפלל בשעת הציבור, שהציבור מתפלל. לא היו ספרים, רק ספרים בודדים ממש. בירושלים אמרו שלא ראו אותו אף פעם אוכל סעודת קבע, אף פעם לא ראו אותו שהוא צוחק, לא מצאו אותו יושב ועומד בלי הכובע המעיל של העליון. כשהוא יצא לשירותים אז הוא החליף לבוש ומנעליים מיוחדים בשלכת לשירותים. היה חוגר חגורה על בשרו ממש, מה שנקרא שיטת היראים. יש אנשים בירושלים עד היום שחוגרים על הגוף את השק, שזו חגורה מיוחדת. זו תוכנית מיוחדת לדבר רק על העניין של החגורה עם השק. בלילה אורך חצות, אורך תיקון חצות. מספר רב זוהר ברוורמן שהוא גר למטה בחצר, שהיה שומע בשעות מאוחרות של לילה קול של יללה בלוויית צליפות, כאילו שמישהו מרביץ, כאילו שמישהו מרביצים לו, אבל הוא פחד להסתכל, הוא פחד לצאת מהמיטה לראות מה קורה שם למעלה. כשהוא בא לאספד של תלמיד חכם, אז הוא עמד על רגליו כל שעת האספד כשעיניו סגורות. כשהיה מתקשה בהבנה של עניין בלימוד, היה מתוודה, הוא נותן פרוטות לקופת צדקה, ויש גם מסתכל נושא עיניו לשמיים בתפילה, חונני השם חונני, האר עיניי בתורתך. אמרו עליו שלא ישאיר ברשותו כסף משבוע אחד לשני, שנותר, מה שנותר חילק לצדקה. בירושלים הוא חי חיי דוחק, מקופת הציבור לא נהנה, ומאות יחיד לא קיבל. הוא היה מקבל איזו תמיכה מהיירות ששימש שם בתור רב, הסתפק בצמצום גדול. בסוף ימיו הוא לא אכל גם פת, מלבד בשבת קודש כזית בכל סעודה. כל ימיו הוא היה נוהג לפי דרכי הגאון מווילנה, והכל בהצנע. הוא גם השתתח על קברי אבות בחברון ובמערת שמעון הצדיק בירושלים. הוא הורה בתקנה מיוחדת שנשים חייבות לגלח את השערות של הראש שלהם, ולא די בכיסוי ראש, אומרים בשמו כי שיעור השערות שצריכים לגלח הוא כדי נטילת הזוג. זאת אומרת, כיוון שצמחו השערות בגודל כזה, יש לגלח אותם. היה מעשה עם הגאון רבי יוחנן זוננפלד, רבה של ירושלים, שהתקין בכל שברי החומות בירושלים תקנה ששוללת את תמיכת החלוקה מאותם אנשים שאינם מתגלחות. אחדים מן הכהן באו אליו בקובלנה, שזה מחמיר בחמור מאוד. כשסיפר זאת לרב שלב, אז רב שלב ענה לו, מה היה אילו היה כתוב מפורש בבי רייטב, בשולחן ערוך, שאנשים חייבות להעביר שערות ראשן בתגלחת? לא ישומעים? ולא תהיה ההוראה שלך שונה. סיפור שסיפר רבי ינקל מנקר, בחתונות בירושלים נוהגים ששרים מי אדיר. וכששלו הגיע לארץ ישראל, דבר שונה, תפרו לו בגדים ירושלמים, הביאו את זה ליפו, סיפור שלם, השולם בבגדים הירושלמים. וכשהוא קיבל לסדר חופה, אמרו לו שפה שרים בחופה מי אדיר, והוא בא לסדר את החופה, ולא זמרו מי אדיר, כי זה שהיה מזמר את השיר מי אדיר, לא היה. אז הוא עזב את החופה, הלך הביתה, אמר, תקראו לי כשיבוא זה שמזמר מי אדיר, אז אני אעשה את החופה, הלכו לחפש אותו, הוא היה בנחלת שיבה שם, הביא אותו מנחלת שיבה כדי שישאיר את המי אדיר, בלי זה רב שלם לא רצה לעשות חופה, כי מנהג ירושלים. דבר נוסף, לשיר הוא לא, אומר, אני לא יודע, לרקוד אני גם כי לא יודע, כשהיה בלחתונה היה מוציא לשון לחתן, והחתן היה צוחק, אמר, יופי, ככה שימחתי את החתן. היה כשהיה, היום יש לנו בבתים, יש לנו פעמון, דופקים, מצלצים בפעמון, הוא היה מדיידק מאוד כשהיה מגיע הביתה, לקיש ברגליים שלו לרצפה, לצפוק על הרצפה, לפני שהוא נכנס לבית, שלא יבוא פתאומית. הוא התנגד להשתמש בכלי זמר בשמחת נשואים, ומסה שהיה בירושלים באחד שסיד ביתו והזמין תזמורת, שלח לו רבינו להודיע לו שיפסיק מיד עם העניין של התזמורת. אז הנה יש מקור לעניין שלו שלא עושים תזמורת בירושלים. חשוב לנו להביא את המנהגים של רבי שלו, כדי שזה שכרנו, על זה שנלמד מהנהגותיו של רבי שלו דיסקין, גדול רבני ירושלים. בירושלים ראו אותו כמה פעמים שהוא בשבת, הוא היה מזמין אליו תינוק אחד שהוציא בשבילו בגדים מהארון, שלא יש עניין של ספק של בוירר. כמו שדיברנו, היה נוהג ללמוד בירושלים פשוט השבוע עם תלמידיו בכל מוצאי שבת. יש לציין כי את החידושים המחודדים והחריפים הוא לא היה דרכו לחזור עליהם פעם שנייה, ולדברים הפשוטים היה חוזר מדי שנה בשנה. הוא הזהיר מאוד לא להיכנס לברית מילה שנעשה על ידי המתחדשים בזמננו, שביטלו המציצה כלפי הנימולים. הוא כותב שעל זה דברים נוראים ומיוחדים. סדר מיין החוטים של חוליות הציצית בתלית שלו של שלייב היה בראשונה 10, בשנייה 5, בשלישית 6 וברביעית 5 כמיין הוויה. הוא דידק מאוד במתן הסכמה על ספר או חתימה על איזה עניין, גם אותם מוסדות ומפעלים שעצמו עמד בראשם לא זכו לקבל תעודה בחתימת ידו הקדושה, ספק אם ישנם 10 הסכמות או תעודות בכתב ידו. בחותמת שלו היה חרות צורת הכותל המערבי וקבר רחל. פעם ראו אותו בשעת חופה שהתקבעה בחצר שלו, איך שרב שלו מזכיר לחתן בת כמה גרושים את הדלת אמות מקום שהעמידו את החופה למען תהיה החופה ברשות החתן. בירושלים ראו אותו לובש בגדי יום טוב בשעה שלח להגביל את פני הגאון רב שניאור זלמן מלובלין. הוא דעתו הייתה שאסור להכניס יד לתוך הפרצים שהיו בכותל המערבי. הביאו לו פעם פרי חדש במדינת הודו, הוא לבש בגדי יום טוב ובירך שהחיינו. וככה יש הנהגות שונות ומעניינות של רב שלו. גדולי הדור באותו דור היו קשורים אליו מאוד. הגאון המלבים סיפר שפעם היה יושב מונש וחם של רבני דורו ושאל אותו אחד מדוע הוא פוסח על רב שלו. אמר המלבים, מומחה אני להעריך זהב או כסף, אבל לא אבנים טובות ומרגליות. רבי שיבר סולובייצ'יק היה מזכיר את רבי שלו בתואר רבי או משיח השם בלי שיגיע את השם שלו מפורש ובחרדת קודש. ופעם אחת אמר מישהו שדיבר איתו, מחבר הספר ציר נאמן, זה שתי שבועות שהתחלתי לערוך מכתב אל רבנו בירושלים, ובכל פעם שאני לוקח את העת בידי מיד היא מרתטת. הגאון מעל חידושי הערים הריץ אותו מאוד את רבי שלו מדי כשהיו באים שחסידים תושבי לומז'ה לחסות בצילו, היה דרכו לדרוש מהם בשלום רבי שלו. הוא הכיר את רבי שלו בפגישה שהייתה פעם בביתו של הגאון רב דוב ברש מייזליש בעיר ורשה. באותו ממד חזה חידושי הערים את גדלותו ואת קדושתו של רבי שלו. הגאון רבי צוקחון הספקטור שהיה חבר נעורים של רבי שלו, למד אותו בצוותא אצל אבי רבי יומי דיסקין, הזכיר את רבי שלו במלוא הערצה, והיה כותב עליו בכל מיני מאמרים ומכתבים, פאר הזמן והדרו. רבי שניאור זלמן מלובלין, שהיה בירושלים בעל תורת חסד, שהוא חי בסוף ימיו בירושלים, דיבר בהערצה מיוחדת, מסופר מסה והגאון מלובלין הזדקק לתיר הגונה, הוא כבר הגיע העניין לשלב סופי, אלא בסוף רמז לו רבי שלו שלו הזדקק לתיר הזה, והרב מלובלין משך את ידו מיתיר הגונה והתברך איזה שמצאו את בעלה. הגאון בעל הצמח צדק שבא אליו עניין של התרת הגונה קרא לו פעם שמתנאי שרבי שלו יצטרף גם הוא אל היתיר הזה. האדרת אמר כמה דורות לפני רבינו לא יקם אותו. פעם הוא כתב, רב שלו הוא אור העולם, גאון צדיק וקדוש, ונשגב ותומתו עלתה למעלה מהראש. רב שמואל סלנט שחי יומר 50 שנה לפניו לא יקם אותו. הוא פעם אמר רב שמואל סלנט, רב שלו הוא רב עקיבא היגר של דורנו. רב שמחה הוא שמח שראה אותו פעם אחת, אמר עליו שרב שלו הוא יותר בשמיים ממשהו בארץ. הקשר המעניין שהיה לו בירושלים עם רבי יוסף חיים זוננפלד, אמרו לו שרבי יוסף חיים זוננפלד מתייחס לזרעו של דוד המלך, אומר לו מי שיש לו עיניים טובות רואה בקלסתר פניו של רב שלו שכך הוא. הוא נשאל פעם שאלה בצורה כזאת, בעניין אמירת סדר חוק לישראל, הנה בשאר המצוות של רב חיים ויטל בפרשת ותחנן כתוב שמי שאינו אומר זה אבי מאות לא יוכל לתקון. אם כן, למה נהגו התלמידי חכמים לומר את זה? והנה תלמיד חכם סיפר לי שפעם אחת שאל למרי דיסקין אם יאמר את זה, וישיב לו אם הוא לומד כל היום לא צריך, והדבר צריך ביור. ועל זה ישיב יוסף חיים זוננפלד, אין לרער, אין לרער אחרי פסקו של מרנה ורבנה הגאון רב שלו דיסקין. גם רבנים הספרדים בירושלים, בחברון, אלה קשר מיוחד אליו, למשל הגאון רב שלמה מנשה, רבה של חברון, היה סגי נאור בערוב ימיו, וכשירושלים עשה, היה בחברון, שגורה הייתה על פיו האמרה של הווי והשם יפקח את עיניו לשעה קלה, ויזכה להסתכל בקיראון אור פניו של רב שלמה. אין הרבה מכתבים ממנו, אין הרבה איגרות ממנו, זה היה די מצומצם, כל איגרת שלו היו כמה שורות בודדות, הוא היה כותב דברים קצר וענייני מאוד, יצאו פירושים שלו על התורה, ועוד ספרים של שוט של רב שלמה דיסקין, של עוד התשובות שהסתובבו אצלו בבית. זוהי דמותו של רב שלמה דיסקין, שהיה רב בירושלים, קנאי גדול, אדם שלחם את מלחמתה של ירושלים, מלחמתה בשקולס, בבתי ספר, יש על זה הרבה בכתובים, על כל מערכת המלחמה שלו. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם על ההזנה, הפעם דיברנו על רב שלמה דיסקין, בשבוע הבא, נחזור לעוד סיפורים על ירושלים, והפעם בנושאים אחרים. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה ליניב ברנע, חיים פלם ויוסי איזנטל בבני ברק, לילה טוב והמשך הזנה הרבה. פגשנו את מי שגואל את הבתים ברוב המוסלמי, הרעיון בלעדי אימת עידן, זה שגואל את הבתים, עידן עידן לא מדבר, אבל הסכים לדבר איתנו על גאולת הבתים ברוב המוסלמי.
לדווננו זה עדיין עוד עיקר רוב המוסלמי, כשאני חושב שמי שיודע את האמת לאט לאט הכל משתחרר, המוסלמים שחפשו את עצמם במקום אחר. אני תמיד חלבתי להסתובב פה בתוך הרוב הזה, ביחד עם מישהו שקצת מכיר, מישהו שעוסק בזה, מצאנו, הוא הסכים לו לדבר. מתי דם שבשבילי האיש והגדה. האיש שעוסק מאחורי כל איש שחושבים על הגדות. גואל ופודה ומוציא ועושה. אני מהחלום של סבא שלי, שהגר בחצר של רב שלמה דיסקין, רב ינקל מנקר, היה גבי שלו. ועד הסבא שני שהגר בבוב חוטה, שער חטאים, אני מחכה להזדמנות שאני גם יחזור לשם. בינתיים אנחנו לוקחים את מתי דם הועיל בטובו, לתת לנו קצת מזמנו ולראות לנו משהו. ומתי, איפה אנחנו נמצאים?
מחר הרב גליס אמר שכל ההקדמות הזה זה רק כדי לעורר את האנשים שיתרמו לנו. יש לנו הרבה חובות ואנחנו צריכים להחזיר את הכסף לאנשים. אז אני פשוט...
אני כמו ירושלמי פשוט אגיד לעם ישראל, לא רק תתרמו כסף, גם תתרמו שתבואו בגבכם, אבל גם אנחנו נותנים לסוף, גם טלפון וכתובת לתרום כסף.
עבד לווה לאיש מלווה. יש הרבה אנשים שעוזרים לנו כל הזמן, וקשה מאוד... לא מדברים יותר מדי, וקשה מאוד לאסוף את הכסף לדברים האלה, לעורכי הדין, כל מיני משפטים שאנחנו מנהלים, כמו בית נתן, שהיינו צריכים 5 שנים לנהל שם הקרב גדול מאוד נגד... אנשים שהחליטו שדווקא את הבית הזה צריכים לפנות. בקיצור, אז, אבל צריכים לספר בשבחו של שבחי ירושלים את השם. אז בקיצור, הסיפור של בית הצלם זה פשוט מדהים. וזה מחזיר אותנו לרב גץ, זכר צדיק לברכה. מישהו אמר לי שבירושלים אין מנה ראשונה, כל מנה זו מנה עיקרית. אין דבר שהוא צדדי. כל דבר קטן הוא גדול. אין... שום דבר מיותר. אז בשעתו נכנסנו לבתים, 3 בתים, שקיבלנו אישור אז מאריק שרון, שהיה שר הביטחון, להיכנס לשלושה מבנים, אחד זה היום נקרא בית אליהו, בית אלחנן, ובית אחד ליד הכותל הקטן. ונכנסתי לעוזר שלו, לענייני התיישבות תת-אלוף אורי ברון, גם זכרונו לברכה. אמר לי, תיכנסו. אמרתי לו, אורי, אפשר לקבל במכתב אישור. הוא אומר לי, למה אתה מבלבל לי את המוח? תדווח שאתה בפנים. ואני הרגשתי פה, צריכים, אני לא מכיר דברים. אישור, חזרתי אליו, הוא התעצבן, הוא אומר, כשאני אומר לבני קצו, ולעלות על איזה גבעה, הוא לא מבלבל לי את המוח. תיכנסו. קיצור, נכנסנו, ואחרי זה, בעקבות הכניסה שלנו, הם חשדו שאנחנו אחד הבתים ליד הכותל הקטן, הם שמעו שעטרת כהנים נכנסה לשם, אז הם... רב נתי הראל, הוא גר כאן בבית.
אתה עבר על הכותל הקטן, בצמוד לכותל הקטן?
כן.
בשם מה שנקרא, קראו לזה, אז חוצר שטרויס, אם אני לא טועה.
לא, חוצר שטרויס זה ליד הכותל, ממש.
ממש.
אבל ליד הכותל הקטן היה זה חצר שהחימו במחבלים, ונכנסנו לשם, אז הערבים חשבו שאנחנו רוצים להיכנס להר הבית. אבל מי שמכיר, יודע שבתרת כהנים, עם שרה בבני ורבתאו וכל הרבנים, רב שפירה וכולם היו נגד, בצורה חריפה מאוד נגד הכניסה להר הבית בזמן הזה. עוד הפסק דין של הרב קוק וכל הרבנות הראשית. אבל אותם זה לא עניין, הם עלו על הר הבית עשרות אלפי, אלפים, אלפים של ערבים, ועשו מאומות, ואז דוקטור בורק היה שר המשטרה, בגני ראש הממשלה, אז העוזר של אריק שרון צלצל אמר, יש הוראה של ראש הממשלה שתתפנו מהבתים, תעזבו, תצאו. אמרתי לו, אני מקווה שעכשיו אתה מבין למה אנחנו כל כך רצינו את האישורים, אבל זה לא היה זמן לדבר על זה, ויצאנו לצערנו הרב ערב 9 באב, יצאנו מהבתים האלו, מתוך שאיפה לחזור. והבאנו לפה את שר הביטחון, את ארנס, את אלוף הפיקוד, היה אורי אור, ובאחת ההזדמנות הבאנו גם את סגן שר הביטחון מיכאל דקל. הראינו לו את המקומות שאנחנו מדברים עליהם ורוצים לחזור אליהם, בתנאים כאלו או אחרים, ולקחנו איזה צלם מהכותל. עכשיו, בכותל ישנם, היו אז באופן קבוע מספר צלמים. הייתה צלמת, צלם אשכנזי וצלם ספרדי. משום סיבה מיוחדת לקחנו את הצלם האשכנזי לסיור, והתחלנו להסתובב אחרי איזה שעה, הוא כבר התעייף, אומר, אין לי כוח, כבר תאו, אדם מבוגר. שאלתי, מה עם התמונות? אני אומר, תגיע לכותל, תקבל את התמונות. קיצור, אני מגיע לכותל, מחפש את הצלם, לא נמצא. עוד שבוע לא נמצא. והמזכירה של דקל מתקשרת, מה עם התמונות? מוצא את התמונות. קיצור, אני הולך עוד פעם לכותל, לא מוצא אותה, אני הולך לצלם הספרדי, אומר, תשמע, אולי תיתן את המספר של מנחם אשכנזי. הוא אומר לי, תשמע, אנחנו לא נותנים טלפונים בבית. למה אתם לא נותנים טלפונים? אומר, ככה. כאילו, מדובר על איזה איש מוסד, שבק, מה? תן את הטלפונים. שום דבר לא עזר. בלית ברירה הלכתי לרב גץ. ביקשתי מהרב גץ יפעיל את הקשרים שלו עם הצלם הספרדי. נו. אז אחרי מספר ימים קיבלתי סוף סוף את המספר של הצלם האשכנזי. נו. אז באחרי זה בחור אחד שעבדתי אז מאיר, אמרתי לו, מאיר, שמע, תקשר לצלם. הוא אומר לי, תפוס כל הזמן. והיא מצלצלת למזכיר המים התמונות. יום אחד אני יושב איתו באיזה קפה בירושלים. אני אומר, תביא לי רגע את המספר, אני גם רוצה לצלצל. לא נעים לי להגיד לה, כל פעם זה תפוס. תן לי את המספר. אני מתקשר, עונה לי מישהו, אומרת אותו, הרי לא תפוס. אומר לי, בנית, what do you want? חשבתי, יש לו איזה אורח מהכותל, הגיע אליו, שותה איתו כוס תה. אז אני אומר לו, where's the photographer? איפה הצלם? הוא אומר לי, what do you want, בליז?
בליז. אתה צוחק. בליז, אמרת מיד מי זה הבליז הזה.
מי זה הבליז? בקיצור, מישהו אמר לי, כשאנחנו רוצים לעשות איתם שלום, באנגלית זה פיס. ומה עושים? ביס.
ביס.
בקיצור, אומר לי, what do you want, בליז? אז הבנתי, אמרתי לו, ככה בצחוק, אחר ייאוש כבר. אני רוצה, I want your building at the old city. רוצה את הבית שלך בעיר העתיקה. אמר לי, what do you want, בליז? רוצה הבית שלך. מי אמר לך? אז הרגשתי שמתחיל להיווצר פה איזה קונטקט כזה, איזה קשר כזה, הוא לא מנתק לי. ואני אתן לך את אבא שלי. עונה, אבא, מה אתה רוצה? אני אקצר את השיחה. בסופו של דבר אומר לי באנגלית, אני לא הבנתי, אני אקח את התשובה, והכל ככה, השיחה כזו, הזויה כזו, אומר לי, I cannot speak about the details by the phone. לא ידעתי מה זה details, שכחתי, לא הייתי בשיעור הזה, מה זה details? ואתה אומר, מה זה details? אז הבנתי שזה פרטים, אמרתי לו, בוא ניפגש בקפה. הוא בא לבית קפה, והביא מפה של הבית. לא ידע לו איזה בית, זה הבית הזה, 15 חדרים. ולקח עוד קצת, אני יודע, זה שנה, שנתיים, עד שגמרנו את כל המסע ומתן, ולכן החלטנו לקרוא לבית הזה,
בית הצלם.
לשבח את ה... לראות השגחה אלוקית.
אין שום קשר יהודי הבית הזה? שום דבר.
לא, אנחנו לא גזענים, דווקא בית שהיה של יהודים. יש מצווה, חוזים על אבונו, אפילו בשבת.
בהחלט.
כן. אז המספר של הצלם היה 811159. קראו לו מנחם, כבר זיכרונו לברכה, והמספר של הבן דוד היה 811195. אומרים ביידיש ברצות אלוקים, אפילו מטאטא יורה. זה ככה, זה השמחה שלנו לספר לך, מה זה נקרא בונה ירושלים, השם, איך זה עובד. כאילו אתה חושב שאתה שווה משהו, הקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש פה את השגחה האלוקית על כל צד. עד כדי כך, וזה הכי מומחה, שזה בדרך הטעויות שלך, אתה רואה שמי אתה בכלל.
אז אנחנו בבית הצלם. בוא נראה מה זה בית הצלם.
אז בית הצלם זה הבית, ועוד פה היום ארבע משפחות יהודיות.
כמה?
ארבע.
ארבע משפחות.
הנה אחד מהאנשים שגר פה, אתה יכול לדבר איתו.
יישוב טוב.
יישוב טוב, טוב.
איך שמו בישראל?
של מי?
שלך.
שלי, חזקיהו.
חזקיהו. יש חזקיהו במשפחה?
יוסף.
יוסף, למה דווקא פה?
למה דווקא פה?
כן, בית הצלם. איך בשפה העברית אומרים, למה נתקעת פה?
טוב, בכלל אם הגעתי לעיר העתיקה, זה בזכות הישיבה. וכשאתה המשפחה גדלה, אתה מחפש... מקום יותר גדול, וקיבלנו פעמיים, גם מקום יותר גדול.
אז יש נווה יעקב, יש גילו.
תעלה פה מהדרגה, תבין את התשובה.
בוא נעלה ביחד.
וואו,
זה מה ששאלו את אברהם אבינו, למה אז הגיע לפה?
זה התשובה, אתה רואה?
פעם האחרונה שמעתי באזור כזה, זה הבית ספר.
הבית ספר.
הבית ספר.
כן, אבל מהבית ספר אתה לא רואה. אתה לא רואה מהבית ספר כמו שאתה רואה מפה. גם את כל הר הבית, ואת כל העיר העתיקה למעשה, את החורבה, את הכיפה של החורבה, בצורה כל כך בולטת ומרשימה, שער יפו, אבל רצפת העזרה. זה אולי המקום היחידי שאתה רואה כל כך בבירור, אולי נעלה לעוד שלב.
לא, אני אספר לכם סיפור פה. כשעשיתי עבודת פיל, ודנו על נושא של הכותל המערבי. ואז הייתה החלטה שמחזירים את הכותל הולך לווקף, ויאפשרו ליהודים 48 שעות ביממה להתפלל שם. אחרי שגמרו לכתוב את הדברים, עלו לבית של יוסף חיים זונפלד. ושאלו אותו, מה לעשות? אז הוא יצא לחלון, החלון שלו היה איפה שאנחנו ישיבת פורת יוסף, הבית של הרב לבנצל, זה היה החלון שלו, מול הר הבית, מול הזיתים והכותל. הוא אמר, היום אני פה, מחר אני שם, אני יכול להחזיר, אני יכול לחתום על דבר כזה? בשום פנים היום. הלכו, איך שמדעות המדרגות הוא קרא לשני יהודים, הוא אמר, תגיד לך גם יש שני יהודים, והתערות של הבית של הרב קוק, הם בטח הולכים לשם, תגידו לו מה הדעה שלי. עד שהם זזו, עד שהם הלכו, הם הגיעו כבר לבית של הרב, בבית הרב. אמרו לו מה שאמרו לו, אז הרב אמר, אני נחתום על דבר כזה? היום אני פה, מחר אני שם, אני לא חותם על שום דבר כזה. אבל הלכו מהבית, איך שהם יצאו, קרא לי שני יהודים, אחד מהרב שמקלן, אם אני לא טועה, ואמרתי, תלכו מהר לרב יצחק זוננפלד, תגידו לו מה דעתי. הם נפגשו בשער שכם, הם ירדו מכאן, ואלו באו מכאן ונפגשו בשער שכם. אחד מהם היה סבא שלי.
כן, מה אתה אומר?
נפגשו בדרך, אחד, שניהם חשבו אחד על השני לשמור על ירושלים. אז כשאני רואה את זה, אני רואה את הרצפה ואני רואה את הרזיז ומזכר בסיפור הזה.
יש באמת הרבה יהודים שבאים לפה ברגלים. הרב אוירבך היה מאוד מקפיד לראות את המשפט.
בטח, הוא היה עולה בבית של שכם בדרך כלל.
של שכם, אבל הוא לא ידע על הבית הזה. לא. אני בטוח שהוא יודע על הבית הזה. בדרך. אז ביקשו ממנו הרבה ירושלמים לפתוח את הבית הזה, את הגג הזה. הרבה אנשים שרוצים לזכות במצווה הזו, בעלייה לרגל שרואים גם את רצפת הר הבית.
צגים בני חטאינו.
מה?
צגים בני חטאינו.
בני חטאינו, זה ממש.
יש מערית שצריך לקרוא קריאה כל פעם שרואים את הרצפה.
אז אנחנו בלי נדר, אולי לקראת גם תשעה באב, וגם לקראת הרגל, אנחנו נפתח את המקום הזה בצורה כזו.
אולי עושים פה בליל תשעה באב כינס פה על הגג שרואים את הרצפה.
אתה תהיה פה?
אני אהיה פה. שנה שעברה הייתי במוזיאון של קטיף, ושם אמרתי את הקינה של יואל אליצור, כדי שהעם ישראל ישמע שגם חרדים אומרים את הקינה הזאת, אז אני בכל אופן באתי להגיד שם את הקינה, לבוא לפה.
אין בעיה. אם אתה תהיה פה, אנחנו נעשה את קינות יחד איתך פה.
נעשה קינות פה על הגג שרואים את רצפת הר הבית.
בבקשה, אין בעיה.
אין קינות יותר משמעותיות, יותר...
אתה יכול כבר להודיע למאזינים, תודיע.
בשידור חי, שיהיה פה בליל, בליל הקינות.
כל תשעה באב הבית יהיה פתוח לקהל.
בית הצלם. ואנחנו ניתן עוד מעט אסף יגיד לנו בדיוק הדרכה, איך מגיעים לבית, שאנשים ידעו איך להגיע לבית.
אגב, מגיעים לפה באופן קבוע, יש פה סיורים של הדף היומי, כל יום רביעי.
הרב קובלסקי.
הרב קובלסקי, כל הקבוצות מגיעות לפה.
כן, זה דבר חדש שעושה. כל מי שעושה סיום, אני חושב, עושה כל מי שעושה סיום, מגיע לכותל.
כי למעשה, אתה לא יכול להסביר על מנהרות הכותל בלי שאתה עומד על הגג הזה. בגלל שאתה היום הולך במנהרות, מה אתה רואה? אתה רואה את השרידים של הכותל, אבל את ההקשר, את היחס בין... בין הכותל, להר, לעיר העתיקה, להבין את כל התמונה. אתה לא יכול רק ללכת כמו איזה אכבר מתחת לאדמה ולצאת ולברוח.
פה אפשר לראות, הצריח השמאלי פה, יש עוד צריח בהמשך, ובסוף יש עוד צריח בין איפה ששני הברושים באופק, קו ישר, זה הכותל המערבי. זה רואים רק מפה.
למות פה, טור מלכה, קמצא בר קמצא. כל המסיפורים בקמצא בר קמצא, יש שם לבנה, אתה רואה ילים, שם ישב הסיפורים בקמצא בר קמצא. רואים פה את כל הסיפור, את כל החורבן, אני אומר גם את הגאולה.
את הגאולה גם.
את החורבן, את הגאולה.
אם אנחנו מדברים על גאולה, אני אשתדל שנה בתשעה באב, חוץ מקינות בעיר העתיקה, אני נוסע לביתר. כתוב שהקבריס פק חרוב ביתר, וביתר הייתה סמל של ריבוי, ובביתר אנחנו יכולים לראות איך הסמל של הריבוי חוזר. אין דבר כזה כמו הריבוי של ביתר, זה משהו מדהים. אני משתדל כל שנה, יש לי חברים בביתר, נוסע לביתר לראות את החזרה, את הריבוי, את הגאולה.
מה שסיכמנו זה א', הסיור המרתק הזה, מעל הגג הזה של בית הצלם, אסף ייקח אותנו לעוד כמה בתים שמעניינים. אין לי הרבה שאלות לשאול אותו, שאחד השאלות המרכזיות שאני רוצה לשאול במה שאומרים בשידור חי ברדיו, למה החרדים לא מגיעים לפה? לא יבוא להתיישב, למה לא מגיעים לפה?
תשמע, אתה מכיר את רב שלמה גוטפריד?
ודאי.
אז הוא...
אחד, יחיד. שהוא לקח את ביתו של רב שלמה מנהר, ולכן נדבק בו החיידק כזה של...
לא, אבל הוא החיידק של ארץ ישראל, הוא היה מתנדב, הגיע לארץ כמתנדב מחל במלחמת השחרור, ובזכותו, אגב, בזכות המניין שלו בכותל, שהגיע לפה באחד השבתות, הוא גאל את שכונת אבו דיס. כאן, תסתכל מפה, הם עבדו פה המניין, והראיתי להם שם איזה בית, אתה רואה את החומה, אז...
יש מהמסגד ישר...
בדיוק, רואים איזה חומה. כדאי להגיע לשם. אז הם שאלו אותי החבר'ה מה צריכים לעשות, אמרתי לרכוש את הקרקע ואחרי זה לפנות את הדייר שפלש. אז נו רב שלוימה, וככה המניין הירושלמי, המניין הירושלמי בכותל קבע את הגבול של ירושלים, הזיזו את החומה של של ירושלים יותר מזרחה, בגלל המניין הזה. אתה יודע, יהודים נפגשים בכותל, איך תדע איך זה מתגלגל. אז זה ערב שלמה גוטפריד.
אתם עושים בעניין הזה של ההתיישבות קל, זה יגיד לכם מהפכה. המהפכה היא אחת מאוד פשוטה. אנשים באו לכותל, התפללו בכיוון אחד, לכותל, למזרח. מתפללים ממלא זיתים לכיוון אחד, משם לכיוון אחד, אתם מתפללים לכיוון שלהם מסביב, מארבע פינות, בתוך ירושלים. לארבע פינות.
בונה ירושלים השם.
בונה ירושלים, זה נקרא בונה ירושלים.
אבל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך ככה לזה. אנחנו נמצאים פה בזכות החפץ חיים. אני חושב שאם יש הרבה דמויות מרכזיות, תלמיד חכמים גדולים, שישאירו את רישומם וישאירו את רישומם לדורות ולנצח נצחים. זה כמובן מבחינתנו הרב קוק והחפץ חיים. החפץ חיים, אני אישית פה בגלל החפץ חיים. שזה חבר שבישיבת הגולן שלמדתי ב... בזה לילה אחד ראיתי שני חבר לומדים קודשים, שאלתי אותם מה זה סדר קודשים, אומר אתה כהן. הלכתי לספרייה, חיפשתי בספרים על קודשים, ראיתי את ההקדמה של החפץ חיים על אסיפת קודשים, תורה אור. אם היום היה רב קם באיזה קהילה והיה אומר כל הכהנים צריכים להתכונן, יבוא המשיח, היו אומרים, מה היו אומרים?
יוצרים אותו.
היו, לא יודע מה, חפץ חיים שהנחיל לנו את המשנה הברורה ואת שמירת הלשון, הוא היה, הוא חי כל כך את הגאולה, זה דבר מדהים. לא, היום זה ככה יותר נכנס ככה לשיח הציבורי. ואני...
אתה יודע שאמר, פגשתי מישהו שקוראים לו ברוך מרזל. יהודי יקר, לא מישהו כזה, הוא יהודי יקר. הוא הלך בלוויה של חיים סרנה, ראש שיבת חברון. אז מה שראש שיבת חברון אמר לו, אני יושב בגאולה וחושב על חברון. אתה יושב בחברון וחושב על הגאולה.
אבל עכשיו אני צריך להגיד לך, אולי זה יעניין אותך. אז כשהתחלנו להתעסק ולברר את זה, אז שאלתי פה, ופניתי לרב נרן, וכך התחלנו את הכינוס. הוא אמר לי, תפנה לרב לבנצל. הוא בעצם, אנחנו נמצאים פה בגלל החפץ חיים. אם לא היה חפץ חיים, אני הייתי יושב בגולן. אז זה נקודת הקודש שהביאה אותנו לפה. אחרי זה הדבר ככה התפרס לעבר הנושא של ההתיישבות. אבל אחרי זה התברר לי שהרב קוק גם היה נשיא של ישיבה בשם תורת כהנים. לא יודע אם אתה מכיר את זה. עכשיו, מי היה מנהל הישיבה הזו? אהרון אלטובסקי. מקרלין. מי הנכד שלו, אם אתה יודע? אז אחד מהצאצאים שלו הוא המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
כן, שפר, לא?
לא, לוקר.
לוקר.
אתה יודע את זה?
לא, לא.
אז הנה, יש לך עכשיו תמונה שלמה. איך הגבורה והקדושה מתחברים. אז סיפור.
אני רוצה רק להגיד לך שישבתי בביתו של רבי חסדא סרנה, ראש ישיבת חברון, כשבאו לבשר לו, יעקב הרצוג בא לבשר לו שהגיעו, שחררו את הכותל.
כן.
אז רבי חסדא הסתכל עליו, בוא שתהיה שמחה. מה השמחה? חזרה לחורבן? מה השמחה ששחררו את הכותל? צריך סוחרור. מתי, שמה.
בעזרת השם, אנחנו אומרים, אתה כמעה.
כמעה, כמעה. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לך הרבה כוח, הרבה בריאות. אמן,
וגם לך.
וגם הרבה כסף.
אמן.
תוכל לעשות הרבה, לבדות את ארץ ישראל. זה העיקר, הרבה כסף.
כותבים על אבונו אפילו בשבת.
תגיד לי, מה הטלפון משלבת כסף? מי שרוצה להעביר כסף, נו.
0544-722-984.
זה קו פתוח כל הזמן.
כל הזמן.
כל הזמן.
טוב. תודה רבה לך.
כל טוב, בשורות טוב.
היה לנו פעם עם הרב לבנצל סיפור. היה לנו פעם עניין בשבת, אז... היינו צריכים לעשות פעולה לגבי גולה של מקום, אז זה אומר שלפי הרמה אפשר להגיד לגוי רק תחתום על השטר. אבל נגיד שאתה צריך להתייעץ עם עורך דין ושיבדוק את הניירות, אז לפי הרמה לא, כי הוא אומר לפי האור זרוע רק שכתיבה זה דרבנן, אבל רובם חולקים על זה. אז לפי המחבר אתה יכול גם להגיד לגוי, קח אותי בטקסי, כל מלאכה. אז הוא אומר לי, תגיד לספרדי שיגיד לגוי לקחת אותך. אי אפשר לבנות רק על אשכנזים בעניין הזה.
טוב, לעצור כאן ואנחנו נעבור לפרסומות. ירדנו לרוב המוסלמי, פגשנו את מי שגואל את הבתים ברוב המוסלמי, הרעיון בלעדי עם מתי דן, זה שגואל את הבתים, מתי דן לא מדבר, אבל הסכים לדבר איתנו על גאולת הבתים ברוב המוסלמי. אנחנו מול ישיבת תורס חיים, שנוסדה על ידי הרב הגאון יצחק מסמיד, ואת הכנסת איגוד לוחמי ירושלים, ישיבת עטרת ירושלים. מלחמת ששת הימים, יום רביעי. שוחררה ירושלים בשעה 11 בבוקר. חמישי בעשר אני כבר הייתי פה. ביחד עם אבא שלי, כצעיר, מהישיבה, באנו לפה. שאלתי את אבא שלי, איפה זה תורס חיים מה פה? נכנסנו פנימה, היה תלוי דגל לבן בחוץ, מה שנקרא סדין, וכך היה נכנסנו פנימה לתוך הבניין, והמחזה שראינו היה מחזה מאוד מעניין. בית המדרש
של רבי צלב וינוגרד היה מחולק עם קירות מעץ שהרבי שם אותו. נכנסנו לארון הקודש ומצאנו שם את ספר התורה. עכשיו נכנסים לתוך בית המדרש של קדוש חיים, מה שנקרא היום ישיבת עטרת כהנים. אנחנו עם אסף ברוכי, מה שנקרא החצי השני של מתי דן ברובע המוסלמי בעיר העתיקה, האיש שיוביל אותנו עכשיו לתוככי הרובע, מה שנקרא בימינו עד היום הרובע המוסלמי, או הרובע היהודי הגנוב.
הלוואי והייתי זוכה להיות החצי של מתי דן. אנחנו נמצאים בישיבת, במבנה של ישיבת תורת חיים הכללית מהמאה ה-19, ובמקום חודש לימוד התורה וחזרה תורה לאכסניה שלה, והיום נמצאת ישיבת עטרת ירושלים, עטרת כהנים, בראשות הרב שלמה אבינר, ואפשר לשמוע ברקע את קולות הלימוד של מאות התלמידים שיושבים ולומדים פה כל היום.
עכשיו הישיבה היא ישיבה רגילה כמו כל הישיבות, שאנחנו מדברים על ישיבת מרכז הרב, שווה חברון, לא יודע, אותו סוג של לימוד.
כן, ישיבה רגילה שלומדים גמרא בעיון כמו כל ישיבה.
יש משהו שמאפיין מיוחד את הישיבה הזאת, בכל אופן יושבת במקום כזה, בצומת דרכים כזאת?
ראש הישיבה הרב אבינר.
זה דמות מיוחדת.
זה דמות מיוחדת מאוד. מעבר לזה, המיקום, משתדלים שזה לא ישפיע על הלימוד של התלמידים, אבל בכל זאת יש לזה את האווירה המיוחדת של מרחק של עשרות מטרים מהר הבית, מבית המקדש אחרי, ודאי שזה משפיע. הפנימיות שישבות פה בתוך ירושלים שפינה חמור. אין...
זאת אומרת, כשמדברים על חזון הנבואי שעוד ישבו נערים, יסתובבו בחובות ירושלים,
זה כאן. הסתובבו פה בעבר וחזרו להסתובב, התורה חזרה לאכסניה שלה. מה שאנחנו רואים.
עכשיו, כל התלמידים שלומדים כאן, גרים כאן. וזה לא שכאילו שבאים בחוץ.
תלמידים גרים בפנימיות כאן. אברכים, חלקם הגדול גרים פה כמשפחות. ומי שעוד לא הצלחנו למצוא להם בתים, כולם רוצים לגור. אנחנו לא הצלחנו לגאול מספיק בתים בשביל הביקוש הגדול של כל תלמידי הישיבות שיש פה. יש פה בסך הכל במבנים שנגאלו בפעילות הזאת, יש היום 14 ישיבות וכוללים בתי כנסת.
פה ברובע המוסלמי?
ברובע המוסלמי והנוצרי, ובכפר התימנים, ובמעלה הזיתים, ובעיר דוד.
בקדמת ציון.
בקדמת ציון, ויחד 14 ישיבות כוללים בתי כנסת. זה כמו שהרב נחמן כהנא שהייתם, וזה עטרת אליהו של רב זילברמן, וזה שבובנים במבנה שהיה פעם חיי עולם, וזה בית כנסת אוהל יצחק של כולל שומרי החומות, וזה בית כנסת וכולל במעלה הזיתים, וזה כולל בכפר תימנים, וזה כולל בעיר דוד, וזה בית כנסת בקדמת ציון, ובכל מקום שחוזרים על זאת המטרה להחזיר תורה לאכסניה שלה ולחדש את לימוד תורה בכל המקומות מסביב להר הבית בירושלים.
זהו, עכשיו בתור הרבנות אומר שיש ספרים שעדיין
למעלה מ-2,000 ספרי קודש שנשארו אז, אני נמצא פה בתוך הרבנות.
זאת אומרת, כשמרן אברהם יצחק הקודם קוק למד פה, יש פה ספרים שלו שמתחצאים בתוך הרבנות.
ספרי לימוד, הגמרות, הספרים, הכל נמצא פה הרבנות, הכל נמצא.
אז אני נמצא גם בהגעות של תלמידי חכמים, גדולי תורה למדו פה, פה ישבו.
צריך לעשות עבודה, פשוט לשבת ספר ספר ולתעד ולראות את כל ה...
המיוחד שהיה זה ישיבת תורה ישראל, שבאו פה בבוקר והלכו בלילה וישבו עם חיתולים עם מים על הראש, ככה ישבו פה ולמדו. וככה כותב הרב פרנק, רבי יצחק פרנק שלמד פה, הוא כותב שהיו באים לפה וקשרו עם... זה מה שעשו בכל... באו פה, שתו מים קרים, היה ג'רה, הוא כתב, היה ג'רה בכניסה, מה שנקרא תנאז'ה, עם מים, וזה שתו מים קרים, וישבו ולמדו כל היום. והתעמקו בסוגיות, פה רק למדו התלמידי חכמים עם החשובים. זאת אומרת, רבי יצחק וינוגרד הקים את הישיבה, הייתה לו מטרה, שישבו פה ולמדו מה שנקרא גאונים. אחרים יכולים לראות בכל מיני ישיבות. מה שנקרא, הגיעה בתורה, באו לראות פה את
הישיבה השנייה, הייתה יצחק, הייתה ישיבה...
ישיבה יצחק.
זה מה שהיה בירושלים. מי היה מאמין היום שהיו פעם בירושלים רק שתי ישיבות?
לא, גם מי למד כאן? מי היה מאמין שפה למדו בצוותא חדא גאוני עולם, שכל אחד אחרי זה הלך לדרך אחרת, לפחות השקפת עולם, לשיטה אחרת, לדרך אחרת, אבל ישבו כאן
בתוך התורה ולמדו
ביחד. התורה יחדה את כולם, התורה הייתה ביחד.
Come, Ki Yehilei. Lefana shalchan Neged sorera Tishan tov Hashem en roshi Kosi revaya Ach tov chesed Yerdifu li kol yemei chaya Vishavti Bives Hashem Leorech yamin Mizmor LeDavid Hashem Roi Lo Echzor Benos Deshe Yar Bitzeini Al Nei Menuchos Yenaveini Nafshi Yishovev Yadcheini Vimaglei Tzedek Liman Shemo Gam ki ele Yitzama lehas Lo hirara Yihata himadi Shibcha umishatecha Heimai nachamuni Tarokh lefana shokhan Neged tzorera Tishtan tal Hashem en roshi Kosi revaya Al tov hachesed Yerdifu li kol yemei chaya Vishavti Yirbez Hashem
אנחנו בחצר ויטנברג. היהודי שקורא לו משה ויטנברג, ילדים לא היו לו, הוא החליט לנציח את זכרו בירושלים, בא לירושלים ובנה חצר בעיר עתיקה. זה התחיל בחצר בעיר עתיקה, שבסוף הוא גם בנה שכונה שנקראת בתי ויטנברג. נכנסנו עם הסבא לתוך חצר ויטנברג.
רב משה ויטנברג הוא היה הנגיד באותו זמן של היישוב הישן. הוא מה שקוראים היישוב הישן בירושלים. אומרים כשירושלים, שעושה כל ישראל חברים, אז החצר הזאת מדגימה את זה מאוד יפה. קודם כל, העדויות הראשונות לזה שזו חצר בניהול יהודי, אז היה פה בביקור, המקום הזה היה נקרא מלון הים התיכון. והיה פה בביקור אמריקאי מאוד מאוד מפורסם, מרק טוויין, שכתב ספר על הביקור הזה, מסע תענוגות לארץ הקודש. והוא ישן במלון הזה, והוא עשה צילום. ובצילום, אתה רואה שמי שצילם את המקום, לפי הצילום הזה, וזיהינו את החצר, אתה רואה על המדרגות האלה, יהודים עם שטריימלך ולבוש יהודי, שניהלו את המלון. הבעלות כנראה לא הייתה יהודית, אבל מי שניהל ומי שחי פה, היו יהודים, כל התמונה שלו, זה רק יהודים נמצאים בה. זה כביכול הרוב המוסלמי. רב משה ויטנברג, היישוב הישן, אבל בשביל לקנות את החצר הזאת, הוא היה צריך מישהו שיתרגם לצרפתית, גם הכנסייה הצרפתית רצתה לקנות אותו. והוא מצא אותו בדמותו של יהודי ירושלמי שאולי תחילת מה שקורה היישוב החדש, החילוני הראשון בירושלים, זה אליעזר בן יהודה, שהוא עבור מוישה ויטנברג קנה את החצר הזאת. ורב מוישה ויטנברג היה שולח לו, הוא ככה בן יהודה מתעד ביומן שלו איך מוישה ויטנברג שולח לו את הפרדה כל בוקר, והוא רוכב כדי לנהל את המסע מותן במשך 8-9 חודשים, נהל את המסע ומתן עבורו. בסוף המסע ומתן, כמו שוויטנברג היה גביר, רצה לשלם לו, נקבע לי מזכורתך. ואליעזר בן יהודה אמר לו, אתה לא תצליח לקנות ממני את המצווה של גאולת בית בעיר עתיקה בירושלים, ולא מוכן לקחת ממנו אגורה עבור העבודה שאסף וגאל בית מגויים בעיר עתיקה. זה היישוב החדש והיישוב הישן. זה היה בית של היישוב הישן. אמרם בלוי גדל פה. בחצר הזאת.
אמרם בלוי. מוישי בלוי כותב פה זיכרונות מהחצר הזאת, שבתי וידנברג.
ומצד אחד. מצד שני, הבית שימש עמדה קדומנית של ההגנה, עוד כשמפקד ההגנה בירושלים היה ז'בוטינסקי, רחל בן סביאנאית, מתארת בספר ההגנה את הקרבות מהעמדה הזאת בתוך בתי ויטנברג, ומתאר את הקרבות, ולקרבות לקרבות פה מגיעה אישה שארגנה את ההגנה בחיפה, רוזה כהן, המכונה רוזה האדומה. והיא פה ב-1920 פוגשת לוחם בשם נחמיה רבין, ב-1920, וב-1921 נולד להם יצחק רבין. אז הורים של רבין נפגשו פה, בחצר הזאת. זה גם היישוב החדש. זה החיבור של כל ישראל. מה שבית בירושלים מסוגל, אחר כך אריק שרון נכנס לפה. אז ביחד היו גרות פה שבע משפחות, יש פתון. זה הדירה של אריק שרון. בתוך החצר יש דירה אחת של אריק שרון, נקרא כל בית שרון.
שלום, שלום.
אלי ליפשיץ הוא מנהל מדרשה שקמנו עכשיו, מדרשת קדמת ירושלים, שעושה סמינריונים וסיורים ופעילויות חינוכיות בתוך העיר העתיקה. הצלחנו כבר לקבל אישור ממשרד החינוך להביא את כל התלמידים לעיר העתיקה.
לרובע פה.
לעיר העתיקה ומחוץ לרובע היהודי.
והיהודים מארצות הברית, והוא פגש את אחד הידידים שלנו בארצות הברית, והוא החליט לקנות פה בית. אבל אמרו לו, תשמע, זה לא פשוט, התיישבות, ימני, קיצוני. בלבלו אותו, החלישו אותו. אמר, אני רוצה תשובה מרב אליושיב. הלך לרב אליושיב. אז אמרו לו, הרב, יש מצווה לקנות בית בעיר העתיקה. אומר לו, בוזי שאלה. בוזי שאלה. כי היום כבר כל דבר מחלישים את הרוח
של...
בוזי שאלה. אז אמר לי, אם זה בית אחד... טוב, אבל אם זה כמה, עוד יותר טוב. והוא קנה בית. ועכשיו נכנסו לפני חודש משפחה לשם. בזכות הרב אליושיב.
זה בית שבית שכטר. הוא היה שייך לסבתא של רבי יעקב מאיר שכטר. ברסלב. יש היום שם איזה 120 יורשים. אחד מהם זה הרב יעקב מאיר שכטר. והוא קנה אותו.
איפה זה הבית הזה נמצא?
נמצא ברחוב הסריה. לא רחוק. לא חוק מהבית של הרב דיסקין.
כן, ברחוב שרי ממעלות חברון.
כן, ממעלות חרדיה, מעלות חברון, כן.
לא מעלות חרדיה, מעלות
חברון. כן, כן. שם זה הבית. ובבית שם, כשהתחלנו לשפץ אותו, אז הערבים סתמו איזה פתח, לא ידענו שיש פתח. פתאום ראינו שמצאנו פתח ישן, וחשבנו זה חלון. אבל פתאום בפתח הוצאנו את הבלוקים שהערבים שמו שם, אז מצאנו את השקע של המזוזה. את השקע של המזוזה. אז אמרתי לקבלן, אם יש פה שקע של מזוזה פה למעלה, אז זה לא חלון, אלא יש עוד שני שליש למטה, זה דלת, ומצאנו את הדלת ואת המדרגות לפי המזוזה, והיום זה הכניסה. עם המזוזה החזרנו, לא קבענו את המזוזה, החזרנו את המזוזה למקום שהייתה בו פה לפני...
ay 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 שזה גם נקרא, אם אני לא טועה, אסף דרך חברון, מלא חברון.
כי היהודים הראשונים שהתיישבו בו הגיעו מחברון. אחרי שאוסר האיסור על יהודים אשכנזים להיכנס לירושלים, אז יהודים מחברון עברו.
מה שכך, חזרו חזרה לירושלים.
חזרו חזרה לירושלים, יהודים מחברון, ואז נקרא מלא חברון. שבו גרו כמעט רק יהודים במאה ה-19. רואים פה את החצרות, יש פה החצר של ויז'ניץ. החצר של דיסקין.
שלם דיסקין, שזה כבר בתוך מלות הסריה.
גם את בית היתומים הוא הקים פה.
כן.
והגונס שול, שהיה של חסידי צ'ורטקו, ואחר כך של חסידי ברסלב. ויש פה חצר של כולל גליציה, וחצר של הדת המערבים, שזה הצוף דבש המרוקאים, שלו לירושלים, והכניסה לחיי עולם,
שם זה שובובנים?
שם זה שובובנים, ולמעלה יש את בית של קולין רייסין, ששם יושב שלום זלמן אוירבך ולומד, לא מהקודמת, וגרו פה.
גרו פה גם ירושלמים ירושלמים. את כן משפחות ירושלמיות.
רק משפחות ירושלמיות.
כן, לא, כל ירושלמיות, ירושלמיות של שורשים ירושלמיים.
כן.
של ותיקים מאוד. כמו שאמרתי, סבא שלי, סבא רבא שלי, בנקל בנקל, גר פה, ממש ברחוב כאן, ברחוב עשרה, והוא יצא לטייל עם ממשלים דיסקים בשעות הערב, לעמוד פה בשבילי, לשמוע את הסיפורים, נזכה בסיפורים, מה שסיפרו לי בית אבא, על ממשלים דיסקים, וסבא שלי שהולכים פה ברחוב. זו היסטוריה שבשליחות. הוא יצא מפה, לעלות לעיר עתיקה למעלה, לדבר, לפגוש עם שמואל סלנט, או את המשפחה עם זונפלד. זו הייתה ירושלים, פה, ברובע הזה, במקום הזה, הייתה ירושלים האמיתית. אסף, אני רוצה להודות לך על המסע הזה. תודה רבה.
תמשיכו אתם לבוא, ושכל מי ששומע, שיבוא לירושלים לבקר.
יש איזשהו מוקד... שמישהו רוצה לבוא לבקר ברובע המוסלמי שהוא מתקשר,
מי שרוצה,
אנחנו קוראים לזה היום לרובע המוסלמי לדבוננו, אבל מי שרוצה לבוא לבקר,
אנחנו הקמנו עכשיו מוקד של סיורים וביקורים ומדרשה שמנהל אותה יהודי יקר בשם אלי ליפשיץ, ואיתו אפשר לתאם את כל הסיורים בכל המקומות האלה של ירושלים של המאה ה-19. הטלפון שלו 0522-972-689, ושם אפשר להזמין סיורים ולבוא לטייל ולעלות לבית הצלם ולראות את רצפת הר הבית ולטייל בכל המקומות שהיו מקומות תורה הרבה מאוד שנים, ובעזרת השם לאט לאט אנחנו מחזירים תורה לאכסניה שלה וחוזרים ללמוד ולטייל ולהסתובב ולהעמיק בקדושתה של ירושלים, ומתוך העמקה בקדושה במקומות האלה בעזרת השם גם נזכה לראות את בניין בית המקדש במהרה בימינו.
אמן. זה גם צוואתם של גדולי ירושלים, ללכת ברחובות האלה. ככה ציווה רבי שמחה עם זונפלד שיושב בעיר העתיקה, ללכת ברחובות האלה, לטייל בהם, לראות אותם ולתת גב וכתף לילדים שגרים פה.
הוא לא פחד גם במאורות תרפ"ט, רב זוזנפלד היה הולך בשער שכם.
וחוזר חזרה משער יפו. כדי לראות שצריך ללכת בכל ארץ ישראל.
לא פחד ולא חת, והיום ודאי שבסך הכל המצב הביטחוני הוא טוב, אפשר לבוא לטייל ולהסתובב ולראות גם את ירושלים בחורבנה, אבל גם בבניינה, איך לאט לאט עם ישראל חוזר ובונה ונבנה בירושלים, ואיך הגאולה מתקדמת
בעזרת השם.
ברוך השם.
תודה רבה אסף. תודה רבה לישראל בן צבי, תודה רבה למוישי כאן בבני ברק, וניפגש בשבוע הבא עם סיפורי ירושלים נוספים. תודה רבה ולילה טוב לכם.
We'll be Irish as ever. מלך המשיח בו. אוי 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 מיל על קג קג ויס המקדוש משמיע לישראל ויוי מלך